אומרים שהילדים הם דור העתיד של העולם. אני ראיתי כילד שהמבוגרים הם דור העתיד, ואני לא רוצה להגיע לזה ולהישאר כילד. בובי נייט האגדי אמר שאתה לא משחק נגד יריבים, אתה משחק נגד משחק הכדורסל באופן מטאפורי, כדי להיות הכי טוב שיש. אנחנו בפודקאסט הזה ננסה להבין ולגלות איך הילדים יכולים להיות הכי טובים שיש, ואיך הסביבה יכולה להשפיע עליהם. אז יאללה, בואו נתחיל. אהלן חברים, מה העניינים? אנחנו בפודקאסט חדש שנקרא טריפל טראט, נכון תומר, אם אני אומר את זה נכון?
טריפל טראט.
טריפל טראט, כן, זה בא מהמושג הכדורסל מן הסתם. אז פודקאסט חדש, בעצם זה גלגול שאני קורא לזה סל הקליטה. בעצם אנחנו ממשיכים את מה שבניתי, בנינו דרך ארגון המאמנים. כמובן הפעם כמנחה קבוע ומנחה זומי, אוקיי?
עוד לא.
תומר איפרגן, תומר, מה העניינים?
יותר טוב נשתגע, מה איתך?
מצוין. כמובן הנושא של הפודקאסט ידבר כמובן על כדוסה נוער, נערות, מאמנים, מנהלים מקצוענים. נביא מלא אורחים, נעשה פה פאנלים על מנת להעשיר את הידע, להעשיר לשחקנים, למאמנים, למנהלים, לכל מי שישמע את הפרק הזה. שוב, כמובן שאנחנו נשמח אם אתם תפיצו ודברו על זה, וכמובן אני ותומר אנחנו זמינים ברשתות החברתיות, אם אתם רוצים לשאול, להגיד כל דבר שעולה לכם בראש, אנחנו כאן. כמובן נביא אורחים כל מיני מעניינים, שווה להישאר לפרקים הבאים. כמובן נביא אורחים שהיו אצלנו בעבר, נביא עוד אורחים. אנחנו פה להעביר לכם את הזמן בכיף ובנעימים. בוא נגיד שלום לאורחת הראשונה, לפרק הפיילוט הראשון, גלית מוסאי, מה עניינים?
אהלן, מה נשמע?
קורה? הכל בסדר?
הרוב בסדר.
מצוין, מצוין. אנחנו כמובן, אנחנו נדבר איתך, נבין מי את, כולם מכירים כבר מי את בכדורסל אנשים כמובן, אבל בוא אנחנו נדבר גם לעומק עניין, מי זאת גלית מוסאי? איך הגעת ליושב ראש, אפילו בעלים של רמת השרון, מחלקת הנערות. אז בוא נדבר קצת עליה. כמובן אנחנו נדבר גם על פגעת הקיץ שאנחנו, בעצם זה הפרק הראשון שאנחנו מקליטים. וכמובן ניתן סיפורים מעניינים, אולי נעלה איזה אורח על הקו. אולי אנחנו נדבר, כמובן זה יקרה בפרקים הבאים. אז גלית, אז בוא נתחיל איתך. בוא תספרי לנו איך בעצם הגעת לכדורסל, באיזה אופן, וכמובן אני ותומר אנחנו נשאל אותך תוך כדי את השאלות. אז בוא תספרי לי קודם כל, איך הגעת לכדורסל פה?
אהבתי תמיד ספורט. והמורה לספורט שלי, הרצל שמואלי, הביא לאחד הימים בבית ספר את ארב לוין, שהיה מנהל אגודת הספורט ברמת השרון. וארב הסתכל, הרצל המליץ, והם אמרו לי שכדאי לי להגיע לפעילות אחר הצהריים. הגעתי, וזה היה הדבר הכי טוב שקרה לי בתור ילדה. באתי ממשפחה דתית במצב סוציו-אקונומי נמוך.
איפה גרת?
ממשפחה דתית.
לא, איפה גרת? באיזה עיר?
ברמת השרון.
אוקיי.
אני מאז ומתמיד רמת השרון. והייתי ילדה מחוננת, אבל תמיד היה איזה משהו בספורט שמשך אותי, כי הפוקוס לא היה עליי, וזה נתן לי כל כך הרבה עוצמות, שבעצם זה ממשיך עד היום.
מה באמת תפס בפגישה הראשונה הזאת עם הרב, שאשכרה הצליח למשוך אותך לשם? כי זה שאמרו, זה לא בהכרח מה שמשך.
נכון. ארב היה אחד מהאנשים היותר משמעותיים בחיי. הוא דאג להחמיא, להגיד לי מילה טובה, לעזור לי בכל דרך אפשרית. כולם שילמו דמי חבר, כולם קיבלו, שילמו טרנינג. אני לא הייתי צריכה לשלם, זה כמובן היה חלק מההסכם שלו עם ההורים שלי, אז לא היה לי שום איזה משהו לחשוב עליו, לא התביישתי, זה נתן לי ממש את הגב. ובעצם מאז שהייתי ילדה, החלום שלי היה לגרום לספורטאיות מה שגרמו לי בתור ילדה. וזה היה, ככה זה התחיל החלום שלי. להגיד לך שהיו שלבים בחיי שחשבתי שאני אהיה רופאת שיניים, היו, אבל הספורט יש בו משהו שאי אפשר להשוות אותו לשום דבר בחיים, וזה לא קשור לניצחון והפסד, זה מאוד קשור לדרך, וזה המוטו שלי בחיים שלי ובחיים המקצועיים, שהדרך חשובה, לא פחות מהתוצאה, וזה חייב להיות עם הרבה דברים שאני מסמנת להם, למאמנים שלי ולכל הצוות שאיתי, איזה מטרות. וככה אני מרגישה שכל יום אני מנצחת, לא קשור לתוצאה. ואם התוצאה גם הגיעה, אז הרווחתי כפליים.
יפה. כמה שנים בעצם שיחקת אינו כדורסל? עד כאילו, עד הבוגרות, נכון? משהו כזה. אנחנו מדברים פה על בוגרות בעונה שלפני 20 שנה של אורנה אוספלד.
שיחקתי עד גיל 24, במקביל אימנתי מגיל 16. שבעצם במרכאות שבר אותי זה שכשהגעתי לליגת העל, הייתי שחקנית פוסטר, והיה איזה שלב שאמרו, אורנה אוסטפלד אמרה לכל השחקניות, כל אחת תלך לקלוע מהעמדה שלה במשחק, אז פשוט הלכתי לספסל וזרקתי משם, זה היה יותר מצחיק מאשר עצוב, אבל עם זאת, אני יכולה להגיד שאורנה אוסטפלד הייתה אחת מהדמויות היותר משמעותיות בחיי, היא השקיעה בי, תמכה בי, עזרה לי, הייתה מודל לחיקוי בשבילי, ואין לי ספק שאם לא היו לי את האג'נדה שלה בחיי, וממה שלמדתי ממנה, אז לא הייתי לוחמת, או בסגנון הכדורסל פייטרית, כי זה, ככה אני רואה את זה, אני נלחמת כל הזמן. אחד מהדברים ששמתי להם למטרה, זה להיות בהנהלת איגוד הכדורסל, לשנות דברים שיכולים לעזור לשטח, ואני מאוד שמחה שמרכז מכבי בחר
נכון,
בי.
שכחנו לגמרי שבכלל היו את הבחירות האלה, נכון. לאחרונה.
הבחירות של האיגוד.
נכון. אז מזל טוב.
מזל טוב.
תודה רבה.
כמובן. יש הרבה שינויים באיגוד, אני מקווה שזה לטובה.
אני בטוחה.
יש לי תחושה שדווקא סוף סוף שנכנס מישהו, כי שמעתי הרבה אנשים שאומרים, דווקא בגלל שעמוס פרישמן, אתה יודע, כל מיני ענייני פוליטיקה וכאלה, שזה לא יהיה במצב טוב, אבל אני דווקא מקווה שאולי סוף סוף.
הנה, אבל עשו שינוי אחד טוב, אתה יודע מה עשו? הכניסו את גור שלף כי התפקיד של פרישמן.
ולירון כהן.
כן, ולירון כהן.
לכן אני חושב שיש דווקא לזה שסוף סוף הגיע מישהו שאשכרה שיחק כדורסל, אשכרה הגיע מתוך הענף.
כן, אבל גם עמוס פרישמן שיחק כדורסל, אתה לא יכול להגיד שהוא לא שיחק, אבל
אני מדבר על זה שיש יושב ראש איגוד הכדורסל, שהוא איש...
הוא משחק.
כן, שמישהו שהגיע מהענף.
כן, כן.
אני לא יודע כמה אמירם לוי וקודמיו היו.
ודן חלוץ היה בכלל איזה מפקד חיל האוויר, כן? אנחנו מדברים פה...
לא, אני יכולה להגיד שגם בשיחה שהייתה לי עם עמוס פרישמן, וגם הוא אמר בהנהלה שהמטרה שלו זה לקדם ספורט ילדות, נערות ונשים, ואני יכולה להגיד לך שזה לא השנה הראשונה שאנחנו, שמחלקת הנערות זוכה במשהו, אבל זו השנה הראשונה שיושב ראש איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן מתקשר אישית ומברך, ואני חושבת שזה מתחיל בדברים הקטנים, שזה בעצם גם המוטו שלי ברמת השרון. הדברים הקטנים הם הדברים החשובים, ומכאן אפשר להניע ולהתניע, ואם יש אנשים שבווייב לשפר, אני בטוחה שזה יקרה, אין לי ספק.
וואי, זה נשמע לי כל כך חשוב.
כן. כן, אין ספק. תראה, יש הרבה, איזה פופו באיגוד, יש הרבה תפקידים שהתחילו באמת לתת לאנשי המקצוע. תשמע, אני מקווה באמת שנעלה פה לאיזשהו דרך המלך, גם מבחינת הספורט הגברים, במיוחד גם בספורט הנשים, בהתאם לזה,
לאורחת שלנו. נראה לי שבסוף ספורט הנשים צריך את זה קצת יותר.
כן, אין ספק, זה לא ניתן בכלל לוויכוח. גלית, אני רציתי לשאול אותך, בעצם עשיתי את המעבר בגיל 16, בעצם היית שחקנית.
לא, לא עשיתי מעבר, עשיתי את זה במקביל.
לא, עשיתי את זה כאילו במקביל.
התפרנסתי.
כן, אבל אז עינן שאמר, טוב, אני כבר עוזבת כאילו את הכדורסל, והולכת לתחום האימון יותר, נכון?
זה בגיל 24.
זה בגיל 24.
רגע, אז עושים את הסיפור.
אז בדיוק.
אז בגיל 16 התחלתי לאמן בבית ספר לכדורסל של אגודת הספורט רמת השרון. הייתי נוסעת באופניים בערך 3-4 קילומטר עם הסל כדורים על הכתף. מאמנת, ובגיל 18 כבר אימנתי קצל.
ואז התגעסת.
וקצל של נעמי קולודני, שזכינו גם באליפות.
עכשיו אני מבין מאיפה העדיבות הזאת שיש אצל נעמי.
אז אני שמחתי עם נעמי ביחד בתוך המועדון, ובגיל 20, אחרי הצבא, הייתי מדריכת אימון גופני, כושר קרבי בצבא.
באיזה יחידה?
הייתי בבת 15 במודיעין.
וואלה.
וואלה. הייתי גם בבת 8 בווינגט.
זה כן, של...
זה בדרך כלל הקורס קורה שם, או
לא,
שגם היית אחרי זה.
לא, זה הקורס והייתי גם אחרי זה, והייתי גם בצבא אלופת הארץ בניווט, גם הייתי מדריכת ניווט. והבד 15 זה ממש קרוב, זה בגלילות.
כן, נכון.
יכולתי לשלב את זה, אז לא היה יותר מדי ספורטאית פעילה, אז מצטיינת, עזרו למי שאפשר, ואימנתי במקביל, הצלחתי לשלב את שני הדברים ביחד, שלושה, גם שיחקתי, גם אימנתי, וגם הייתי בצבא. באותה תקופה היינו באירופה ממש... כל שבועיים היינו טסות לאירופה דרך רמת השרון. ששם זו חוויה שאני לא חושבת שאפשר לחוות אותה בליגת העל עכשיו. זה משהו שונה לחלוטין.
למה הכוונה?
קודם כל, אורנה אוסטפלד ורחל אוסטרוביץ' ניהלו את הקבוצה ברמה גבוהה מאוד. אני לא חושבת שיש כיום איזה מועדון שניהל את זה כמו שהן ניהלו את זה. היו יתרונות והיו חסרונות כמו כל דבר, אבל הם באמת השקיעו בזה 24/7, וזה אי אפשר לשכוח. היה איזה שנתיים או שלוש, את הספונסר הנרי זימן שהנציח את אשתו.
כן, אני זוכר את זה. אני הייתי בן 14, שתבין, שהייתי רואה משחקים שאתם נגד רמלה.
ואני הייתי עוד יותר צעיר ממך. אני עוד זוכר את דיאנה נולן שהייתה שם.
ואת מירב דורי.
יש לי סיפור על דיאנה נולן
ושריל
פורד. יש לי הרבה סיפורים.
אז כדאי להישאר עד הסוף.
אז דיאנה נולן ושריל פורד, בגללם הלכתי הביתה.
די, נו.
זאת הסיבה. לא.
איכשהו אני לא מתפלא.
לא, אז...
תאמת שנראו לי לשים נחמדות בסך הכל, אבל אחרי שנכנסתי אשכרה להבין מה קורה שם בתוך הקבוצות.
הם היו מאוד נחמדות, אבל במהלך השנה, אני הייתי עוזרת של אורנה אוסטפלד, הם דאגו להגיד לי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, שאורנה אוסטפלד לא צריכה לאמן, ואני צריכה להיות במקומה. וכמובן שלא הסכמתי איתם, כי אני חושבת שאחד היתרונות בקבוצה היה שאורנה היא גם הבוסית וגם המאמנת, יש בזה הרבה יתרונות.
נכון.
והיה איזה שלב שאמרתי את זה לאורנה, שזה מה שהן רוצות, שיש לה חוזה קאט עם אחת מהן, תעיף אותה הביתה. אז באותו יום קיבלתי צרחות של החיים, והזמינו לי גם אמבולנס, כי מה אני מדברת ועל מה אני אומרת, ואז אני חושבת ששבועיים הייתי מושבטת ברמה שלא יכולתי להאמין שזה קרה, שגם אם אני אומרת את האמת, אני מקבלת בפרצוף, יכול להיות שזה היה קשוח מדי לשמוע. ולהגיד לכם שבאותה שנה זכינו בגביע, אבל הם מכרו אותנו באליפות. הפסדנו להפועל תל אביב עם שחקנית וחצי, שזה היה מביך.
זה היה זאת עם בהיריון, נכון? היה סיפור ששחקנית בהפועל תל אביב הייתה בהיריון.
לא, זה דברים.
ונשארה בהתקפה על מנת, אתה יודע, בוא, נשארה בהיריון בחודש שישי.
זה היה אחד הרגעים הכי גרועים בחיי.
לא זכרתי שזה היה בכלל הפועל תל אביב.
היה הפועל תל אביב נשים, שזה המשיכו באוסישקין דאז, זיכרונו לברכה, ובאולם הרי. ויש שם סיפורים של שאול אייזנברג, תשמע, סיפורים ש...
לא,
זה כאילו זה חדש.
לא, זה לא חדש.
זה היה הישג מטורף להפועל תל אביב ורועי אייזנברג, וטלי נוי, אם אני לא טועה, טלי נוי או נועה חוברה, נועה, לא יודעת, אחת מהם היה, או טלי הייתה שחקנית, אני כבר לא זוכרת, אבל זה אחד הרגעים שאמרתי שאף שחקנית בעולם, מהעולם, או לעולם לא תחזיק קבוצה ותעשה מה שהיא עשתה. ואחרי השנה הזאת קיבלתי אס-אמס שאני מפוטרת, שבדיעבד זה הדבר הכי טוב שקרה לי. אני אומרת את זה כי תמיד אנשים אומרים, מה, זה גרוע, פיתרו אותך, ואני חושבת שאני תמיד מסתכלת על חצי כוס מלאה, ואם היא לא מלאה, אז אני מעבירה את המים לכוס קטנה יותר.
יש בזה משהו.
ובאותם שנים הייתי סקאוטרית של נבחרת עתודה גברים, שהגיעה לאליפות אירופה, זכתה מקום שני, הגענו לאליפות העולם, ואני אוכל להגיד ש... זו אחת החוויות היותר טובות שהיו לי.
וחשבת אולי באמת כאילו זה לאמן בנים תוך כדי תנועה? אמרת, סקאוטרית גברים, אולי באמת לעשות גם את המעבר, כי אימנת הרי בוגרות, אולי לעשות את המעבר באמת שגברים, כמו ששירה עליון עשתה דאז עם הפועל תל אביב גברים שמיים בליגה ב', אם מישהו לא יודע, כן? שירה עליון גם עם הגברים, השאלה, האם באמת חשבת גם לעשות את ה...
אף פעם לא מנעתי מעצמי ללכת למקומות. היו לי אופציות להיות בליגת העל. אני חושבת ברוב הקבוצות הייתה לי האופציה הזאת. תמיד חלמתי שזה יהיה ברמת השרון. חשבתי שאורנה אוסטפלד תיתן לי לאמן. יכול להיות שזה טוב שהיא לא נתנה לי לאמן, כי אז אי אפשר לעשות הכל, וזה נתן לי איזה פוש לקדם את מחלקת הנערות, ומי שיודע ומכיר, מחלקת נערות לא נבנית בשנה, ולא בשנתיים, ולא בשלוש, ולא בארבע,
ואפילו לא... תהליך של איזה תוכנית...
אפילו לא בעשר שנים.
מעל...
זה גם מעל עשר שנים.
כן.
מעל עשר שנים, צריך שתהיה אג'נדה, צריך להקיף מסביבך אנשים שאת סומכת עליהם, אנשים שירוצו איתך מרתון, ולא ימדדו לפי ניצחון והפסד. ו... במקביל, אימנתי בנבחרות ישראל, עבדתי עם הרבה מאמנים.
איך זה היה לאמן שם באמת?
קודם כל, לאמן בנבחרת ישראל זה כבוד. זה... אני תמיד אומרת שכל תפקיד שיקראו לי בנבחרת ישראל אני אבוא, כי אני חושבת ש... שהסמל לייצג את מדינת ישראל מבחינתי, יותר אפילו אחרי שביעי באוקטובר, אבל מבחינתי זה... זה משהו שעוד לא הקשמתי במלואו. זאת אומרת, אני... תמיד לחשוב איכשהו, איך להיכנס לנבחרת. זה יש בי את הנתינה הזאת ואת החשיבה של איך לעזור ואיך לתמוך, ואני חושבת שגם יש לי כבר ניסיון וידע להיכנס לתוך זה. אז לפני שנתיים הייתי ראש משלחת, שזו הייתה לי חוויה מאוד כיפית וחשובה עם שירה העליון והצוות שלה. וכשאימנתי בנבחרות, אז אתה יודע, כל פעם הייתי תחת מנהל אגף מקצועי אחר, אז הייתי תחת שלושה.
מוישה
לוויינקרץ.
שהוא היה האחרון?
לא, הוא היה הראשון שלי.
הראשון?
כן.
אוקיי.
שמבחינתי הוא היה... הוא בן אדם שאפשר ללמוד ממנו המון. הוא נראה שקט, אבל הוא בן אדם מאוד חכם. כל שיחה איתו אפשר ללמוד ממנו המון. אם הוא יעשה איזה קורס של ללמוד להיות מנהל, אז אפשר ללמוד ממנו הרבה. באמת, יש לו ידע. הוא נראה כאילו קר לסביבה, אבל הוא חם בידע. וזה משהו שאם הייתי מכוונת, הייתי לומדת ממנו, כי אני חושבת שאפשר ללמוד ממנו הרבה. עבדתי עם אלי רבי, שגם אצלו הוא נתן חופש פעולה, שיש בזה הרבה יתרונות למאמנת שיכולה לעשות דברים, וגם הייתה סוג של חוויה אצלו. והשלישי היה אריק שיבק, שאני יכולה להגיד שמכולם האינטליגנציה הרגשית שלו היא החזקה ביותר. הוא גרם לי באופן אישי לא להיות שקופה. היו פעמים שהייתי עוזרת מאמנת, וזה להיות שקופה, זה לא סופרים אותך, לא מתייחסים אלייך. איתו, אם יש מישהו שאני יכולה להגיד לזכותו, זה אריק שיבק, שהוא הרבה מעל ומעבר למאמן, מנהל, הוא גם בן אדם.
אז איך הוא הצליח לגרום לך לתחושה הזאת, בשביל המאמנים שיש להם עוזרי מאמנים בצורה כזו או אחרת, איך אותם מאמנים יכולים באמת להפוך את אותם עוזרי מאמנים ללא שקופים? איך את הרגשת את זה? איך ראית את זה הלכה למעשה?
שאלה נהדרת. קודם כל זה אחד מהדברים שיותר חשובים לי במועדון שלי, לתת הרגשה לכולם, לא רק הרגשה, באמת, להסביר כל אחד מה החשיבות שלו. אחד יכול להיות יותר טוב במקצועי, אחד יותר טוב בליווי עם ההורים, אחד יותר טוב עם השחקניות שלא משחקות, אז זה שילוב של כמה דברים. איך הוא גרם לי? קודם כל נתן לי להרגיש שאני הכי טובה. הוא לקח אותי סקאוטרית ונבחרת העתודה גברים אני בטוחה שהיו עוד הרבה מאמנים טובים, לא פחות ממני. הוא העריך את המוטיבציה שלי, את היכולת שלי להשקיע, את הזמנים, את כל המקצועיות שלי. הוא הביא אותי אליו הביתה לשיחות עם כל הצוות שלו. הוא שאל את דעתי, הוא בנה, הוא אחד מהבודדים שהביא את כל הצוות והיינו ביחד אנשים שאומרים כל אחד את דעתו. הוא בסוף זה שהחליט.
אבל הוא כאילו ביקש מכם, תגידו לי, בוודאי. באמת, מה, תהיו הכי כנים שאפשר.
בוודאי. וזה יתרון של מישהו שנמצא בתפקיד למעלה, לקחת מכל אחד את היתרונות שלו. יכולתי להגיד משהו, לא בטוח שהוא היה מקבל, אבל עצם העובדה שהוא הקשיב, והוא היה עושה סיור מוחות, זה היה מדהים בעיניי. זה נתן לי באמת תחושה של כמה אני שווה וגם עכשיו יש סקאוטרים שעושים את זה בהתנדבות, והוא נלחם בשבילי שגם אני אקבל כסף. זה דברים שלא כל אחד יכול לעשות. ואני יכולה לתת פה איזה סיפור מעניין אחד ש...
בכל זה.
באליפות העולם, לא, באליפות אירופה, המשחק הראשון שלנו היה נגד רוסיה. מקווה שאני לא טועה.
מקסימום נתקשר לאריק והוא יצא קלק.
הוא יצא יותר טוב.
לא יתקשר, זה בזום או בהולנד.
והוא נתן לי לשבת מול כל השחקנים, יותם אלפרין, רביב לימונד, ליאור אליהו, כוחנסקי, ועוד ליאור ליפשיץ, בטוח פספסתי עוד הרבה, אחלה שחקנים, לשבת מולם ולעשות את הסקאוט על הקבוצה של למחרת. עכשיו, כולם יושבים עם הראש באדמה, כי הפסדנו משחק ראשון שהיינו צריכים לנצח. יש מסך של 80 אינץ', משהו מטורף, בתוך חדר גדול.
אני מזכיר לך ש-80 אינץ' דאז זה לא כמו היום. זה היה
לא, זה היה מטורף באמת. אולי זה אפילו היה יותר. עומד יורם מנחם, שהיה מאמן כושר, שהוא היה מעבר למאמן כושר, ג'ינו יעקב, אריק שיבק, גדי ריבובסקי, ואני צריכה עכשיו מול כולם עם העיניים למטה לעשות סקאוט על ספרד. איך אני מצליחה? לא יודעת, זה באמת קשה להסביר להם שמישהו יעמוד עכשיו וידבר איזה רבע שעה, 20 דקות על ספרד כשאתמול ניסחנו את רוסיה. זה הכל היה מהר, אני מחברת את הקבלים למחשב, זה פעם הייתה עבודה הרבה הרבה יותר קשה ממה שאתם חושבים שזה היום.
קבל אדום, קבל אדום, קבל צהוב, קבל לבן.
לחבר את המצלמה, לחבר את ה... בקיצור, אני מחברת, עושה פליי. פה נחנקתי לעשר שניות, נהייתי אדומה כמו זה, כי בטעות הגעתי לערוץ כחול.
אוי ואי ואי.
לשמחתי, מי שהציל את המצב היה יורם מנחם, שאמר, זה 2-1, מר גסול או משהו כזה, זה הציל אותי. כל הבחורים התחילו לצחוק בטירוף, בטירוף. וניצחנו את ספרד בסוף, אבל זהו, אני לא זוכרת מעבר לזה, אבל זה היה אחד הרגעים. התחקתי, אבל הם תמיד מזכירים לי את זה... שזה היה במקום, בסוף, כאילו, בלי כוונה, אבל זה יצחיק וזה יצא, הוציא את כולם מהעבירת נחיים של ה...
את האמת שאני שומע להרבה מקרים כאלה, שכאילו היה צריך איזה ניעור בחדר
הבשל. לא, אבל תקשיבו, זה
מדהים.
אישה עם 12 שחקנים, ועוד צוות, אז זה היה מביך. אני לא רוצה להגיד לכם מה הרגשתי, אבל זה היה מביך ביותר.
אנחנו יכולים לשער, אבל זה, לפעמים הדברים הקטנים האלה, כן. זה מה שהיה צריך.
זה מה שזוכרים בעיקר.
חד משמע.
רציתי לשאול אותך, אוקיי, אנחנו מתקדמים קצת הלאה בטיימליין, אוקיי, סקאוטרית, עברת להיות מאמנת, פתאום הגעת לזה החלטה של הוצאות יושב ראש או מנהלת מקצועית באגודה שלך. האם החיבור היה טבעי? זאת אומרת, אני תראית לי שכן, זאת אומרת, אבל מאיפה הגיעה החלטה? זאת אומרת, אוקיי, אני שנייה עוצרת עם האימון, כי את מאמנת כבר למעלה מ-20 שנה, ואת אומרת, והיית סקאוטרית, כמו שאת אומרת,
הייתי עוזרת מאמנת.
עוזרת מאמנת, בוגרות, זה, ואת אומרת, אוקיי, speak me, it's enough, ואני אומרת, אני עכשיו מנהלת מקצועית.
אני לא חושב גם שיהיה לך יותר מדי, כאילו, זה לא, אין כזה דבר enough.
לא, אני מדבר,
היא עדיין המשיכה לאמן.
נכון, לא, אבל אתה יודע, פתאום
אימנתי לתלאומית נשים.
כן.
כמה שנים. ומי שמכיר אותי יודע שאני עובדת קשה מאוד. אין זמנים. הילדים שלי אומרים שאני מכורה לעבודה, שזה הדבר הכי חשוב לי. אבל לא, הם חשובים לי גם. עשיתי הכל במקביל, תבין. אני הייתי בן אדם אחד שגם אימן,
גם ניהל.
מה?
וגם אימא.
וגם אימא, הכל במשרה מלאה, עשיתי הכל.
מה זה אומר הכל?
הכל. אימנתי בבית ספר לכדורסל. ניהלתי את בית ספר לכדורסל. אימנתי את הלאומית נשים.
זאת אומרת, גם היית צריכה בטח ללכת לעשות גיוסים.
עשיתי גיוסים בבוקר. עבדתי מהבוקר עד הערב, עד הלילה. באמת, אני מסתכלת, אני לא יודעת איך היו לי את כל האנרגיות האלה, לעשות את הכל כדי שזה יקרום אור וגידים. ואז בשנה השנייה או השלישית בלאומית נשים, הבנתי שאם אני רוצה שהמועדון שלי יתקדם, אני צריכה לזוז הצידה כדי להשקיע יותר שעות בניהול. וזו הייתה ההחלטה הכי נכונה בשביל המועדון, כי מאז התרכזתי רק בלנהל. אין הרבה אנשים במדינת ישראל ששייכים למחלקת הנוער או הנערות שמתרכזים רק בלנהל. זה אופרציה מלאה. ואני בן אדם פרפקציוניסט, אני רוצה שהכל יהיה, לא מצליחה בהכל, אבל אני רוצה שהכל יהיה כמו שצריך.
אני שנייה בכוונה מציק לך שנייה על המשפט פרפקציוניסט. כן. שואפת למצוינות.
נכון.
פרפקציוניסט זה בן אדם שלא יעשה משהו בגלל שהוא יודע שהוא לא יגיע ל-100.
לא, אז אוקיי, אז אני
שאיפה למצוינות.
מקבלת את התיקון, אני שואפת למצוינות, אני
סורי, זה פעם.
לא, בסדר גמור. בסדר גמור, אנחנו לא הורגים את גלית, אל תדע.
לא, חס וחסה.
באתי ללמוד.
כולנו לומדים כל הזמן.
כל הזמן. והחתירה שלי למצוינות גרמה לי להבין ש אני לא יכולה לעשות את הכל, ואני צריכה להגדיל את המעגל סביבי. ובהתחלה לא היה פשוט, כי אתה צריך למצוא את המאמנות והמאמנים שיש להם את ה-DNA כמו שלי.
כמה זמן לקח לך למצוא כאלה?
אני חושבת ש
אני יודע היום לדוגמה שיש לך את אמיר כבר 8 שנים, יש לך את דנה ויטקון כבר
אמיר,
זה 3-4.
אמיר יש לי 7 שנים.
7?
כן, סיימנו 7 שנים.
הוא יתחיל
את העונה השמינית. כן, אמיר זה מפעל הפיס.
את רואה את אמיר כסוג שאת רואה כי את עצמך? שמעת שהוא יכול, אתה יודע, בוא נסתכל רגע כן. קצת קדימה, הרי זה
לא
מאמן שאת צומחת עליו בעינם עצומות, שיעשה מה שהוא רוצה כן. בניהול המקצועי שלו, האם את חושבת שכן להעביר לו כן. את השרביט לא, עוד כמה שנים?
תחת הדברים שלה.
כן,
א', אני לא חושבת עוד כמה שנים.
כן.
אני חושבת עכשיו, זה יקרה, כן. אמיר הוא חלק מאוד מאוד חשוב מהמועדון, ואין לי ספק שהוא צריך לקבל את התפקיד הזה. הוא הוכיח את זה, ואני סומכת עליו ב-100%. זה מה שיקרה, זה עוד פעם, זה רק ישפר את המועדון, שנכניס עוד פרסונות, או נשפר את המעמד של כל אחד כדי להתקדם, וזה, זו האג'נדה שלי גם, כמובן.
יפה.
דרך אגב, אם אני לא טועה, יש לך 3 מאמנות שמאמנות תחתייך, או יש יותר?
לא, יש לנו הרבה יותר, יש יותר מאמנות מאשר מאמנים.
אני מדבר ספציפית על מאמנות שהן לא גם שחקניות.
יש
רוני קליגר, אני יודע שהיא גם מאמנת, אבל...
יש את אלן דגן, שרצה איתי מעל 20 שנה. כן, קצל וילדות. יש את דיאנה רובנס, שגם הייתה שחקנית שלי, אבל היא גם מאמנת במועדון.
יצא לי לאמן נגדה. שחקנים מצוינת.
יש את דנה ויטקון, כמובן, שהיא הרבה מעל מאמנת, היא גם ניהלה איתי ביחד את המועדון. יש את אנה עיר, שהיא הייתה השחקנית שלי בעבר, היא רופאת שיניים, ועשיתי לה שינוי כיוון להיות מאמנת. היא עשתה קורס והיא מצוינת. יש לי את נועה מיתן, שהיא גם מאמנת בגילאים הצעירים. זה רק המאמנות. יש לי את גיא איתן, יש לי עוד שאני לא...
זה בסדר, אני בטוח שמקסימום יציקו לך אחר כך.
כן, בדיוק.
לא, כמובן, אנחנו לא בקטע שזה להעליב או משהו.
הייתה לי עוד את אודליה מדמון, שהמנה את הליגה הלאומית, שנתיים היא המנה.
ועכשיו היא עוזרת של שירה.
עכשיו היא עוזרת של שירה, והיא עשתה עבודה יפה מאוד בשנתיים האלה, היא קידמה מאוד את השחקניות שלנו.
אז נראה לי שאולי אני כבר אשאל על הדרך את השאלה.
מה, של המיזוג עם קבוצת הבוגות של ליגת העל?
כן. אני שתי מים.
הכל טוב, אני בינתיים מקשקש. עד כמה מבחינתך החיבור הזה בין הקבוצת בוגרות לקבוצת הנערות, ואיך עושים את זה נכון?
אנחנו מדברים על הבוגרות לאומית או בוגרות של ליגת העל?
לא, בוגרות לאומית. ליגת העל זה משהו אחר.
הבוגרות לאומית...
אנחנו גם על זה נשאל אחר כך.
כן.
הבוגרות לאומית זה קו מחשבה של לטפח ספורטאיות מהשחקניות מהמועדון. זה חייב להיות שילוב. אני לא מאמינה בקבוצות שאין להם תוכן. מי שאצלי במועדון... בלאומית יודעת שזה מעל ומעבר להיות שחקנית. כל הפעילויות שאנחנו עושים והקשר עם הקבוצות הצעירות זה build in. זה לא לבוא, לקבל שכר וללכת. זה להיות מחויבת, אם יש איזה אירוע, פעילות.
חייבת להיות נוכחת.
חייבת להיות נוכחת.
זה כמו אימון בתכלס.
זה הדבר הכי חשוב לי. אחד הדברים שאני מסתכלת, אני לא אומרת, אני אף פעם לא אומרת לשחקניות, אתם חייבות להגיע לחצי גמר, לצפות בשחקניות בליגה הלאומית, בליגה הנערות.
הן היו צריכות להבין את זה כבר לבד.
הן היו צריכות להבין את זה, מי שלא הגיע...
כנראה תמצא את עצמה בחוץ.
כנראה שלא בטוח היא תמשיך איתנו, אבל...
אני יכול להבין את זה.
אבל זה משהו שמי שרואה את הפעילות שלנו מבין שזה בילדין. זה משהו שחסר לי לראות בליגת העל. נשים, וזה לא משנה באיזה אגודה, זה את החיבור הזה לקהילה, שאין אותו. זה...
למה את מתכוונת בזה, בחיבור לקהילה, הכוונה?
חיבור לקהילה זה לא רק לבוא ולעשות את המשהו שמכריחים אותך לעשות מהטוטו או משהו כזה. זה...
לבוא לאימון ילדות.
כן, לבוא ולעשות את הדברים, ולא להגיד... בטח יש שיתוף פעולה, ואז לא קורה שום דבר. זה מבחינתי קרה כל כך הרבה פעמים עם קבוצות ליגת העל, שאני לא מאמינה בדבר הזה. אני מאמינה בתוצרת של המועדון שלי, של מה שאני עושה. אם יש איזה טורניר או יש איזה משחק, הן צריכות לבוא ולצפות, הן צריכות להיות חלק. זה המהות של לקיים קבוצת בוגרות. זה לא כדי להגיע רק להישגים. זו החשיבה שלי שקבוצה תגיע להישג מקצועי, אבל מצד שני היא תרתום את השחקניות הצעירות.
אני חושב שיש פה איזשהו מעגל, כי גם אותם ילדות בסופו של עניין מגיעות ומעודדות את אותם בוגרות. אותם בוגרות בעצם עוזרות לבנות לרול מודלינג שחסר מאוד לנערות בימינו אנו, לפחות בענף הכדורסל.
הליגת העל, הם רוצים כאילו שזה, זה רוב המקרים שזה חד צדדי, זה שיבואו לראות אותם, זה לא הולך ככה. זה צריך להיות...
לפני 20 שנה, שהיית בתקופה של אורנה אוספד, אני זוכר, היו קהל מטורף. היו משחקים שהאולם היה יחסית מלא, אני זוכר, בשידורים, שאני הייתי רואה.
בקריית יערים.
בקריית יערים. כן, היה מזה, ואת חושבת אולי, כאילו, את נחשפת לזה, האם את חושבת שכאילו צריך איכשהו לעשות את אותם מוטיבים שהיו דאז, ואני לא חושב שהיה פה זה, מישהו הכריח את הקהל לראות כדורסן נשים, אני לא חושב שהיה פה זה משהו. אני חושב שזה כאילו באמת היה איזשהו, כמו שאמרתי, סיגיות, אנשים באו לראות. אני זוכר משחקים שרמת השעון מול רמלה, זה היה וואו, נכון. זה היה מטורף. ואני זוכר באמת שאני, אתה יודע, אני התחלתי, הייתי כאילו, בדיוק התחלתי את הכדורסל, ואמרתי, טוב, מה זה מעניין כאילו זה כדורסל נשים? מעניין אותי מכבי דאז עם אפמן פארק, רק אמרתי, יאללה, נראה.
וזה
היה בשלוש בצהריים, אגב, זה לא היה בשעה מאוחרת. זה היה בשלוש, ארבע אחר הצהריים, מה שאני זוכר לפעמים משחקים.
לא, דווקא אני זוכר שזה היה בערבים.
בערבים, זה היה בשבע?
אזור שבע, שבע.
אני זוכר פחות או יותר.
וזה מדהים שדווקא אז, כי מכבי מאוד הצליחה, וגם הפועל ירושלים עם היולה, וזה כאילו שנים של הצלחה של כדורסל גברים, ועדיין כדורסל הנשים היה עם קהל. מה השתנה? מה קרס?
שאלה טובה, מה השתנה? מה קרס? הייתה הזדהות יותר גדולה עם שחקניות. היום שחקניות עוברות מקבוצה לקבוצה בלי איזה מעוף של להישאר באותו מועדון יותר משנה אחת רצוף. אז היה המעבר של אינה גורביץ'
מרמת השרון.
מרמלה לרמת השרון. זה היה וואו.
זה היה כמו דרבי, כאילו אתה מעבים בין
כמו לואיס פיגו שעבר מברצלונה לריאל מדריד.
אני חושבת שההזדהות עם ספורטאיות היו סמלים ברמת השרון.
נכון.
ליאת סואץ, ואלומה גורן, ולימור מזרחי,
ותמר
מאוז.
ומרב דורי גם. אני זוכר שהייתה הקרה שלי מרב דורי. הסתכלתי עליה, פשוט יפהפייה, ואני זוכר, אמרתי, טוב, זה וואו, זה לא... כי אני גם, היה לי, אתה יודע...
כי זה היה מודל אחר של אישה ש...
אבל אני...
לא, נתקלנו בו.
אני חושבת שגם רמת השרון... הייתה מנוהלת ברמה גבוהה מאוד. היו אנשי צוות, מה שאני לא זוכרת שיש במועדונים. היה שני פיזיותרפיסטים. הייתה מנהלת שיווק ברוריה ביגמן, שעשתה עבודה מצוינת. הייתה מנהלת קבוצה. הייתה עוזרת מאמן שזה אני. הייתה יושבת ראש, הייתה מאמנת, הייתה צלמת, הדברים שאין היום, אין, זה גם היה מנועל ברמה גבוהה. תקשיבו, היינו, יש המון דברים שלקחתי מהניהול של רחל אוסטרוביס ואורנה אוסטפלד, זה המיתוג. היינו ממותגות, היה לנו אפילו מזוודות אדומות שיש לי אותם עד היום של סמסונג, עם הלוגו של אנדה ספיריט, של רמת השרון. היינו עם מעילים, עם צעיפים, עם הכל ממותג, לא היה כזה דבר, לא...
אני מזכיר לך שגם בעונה הזו, סליחה שאני זה, גם בתקופה שהיא מספרת, היה גם רמת השרון גברים, והם היו גם בליגה לאומית, דאז, זה היה שם בתקופה...
ליגת העל.
ליגת העל, אני זוכר שהם היו גם בליגה לאומית
שמרדו. כאילו לפני שהם הלכו לבני השרון.
לא, כן, זה היה לפני, עוד בהתחלה.
שזופי עבדיה היה שחקן שם.
כן, אני זוכר את זה, שזה היה בדיוק אותם שנים, ו...
אז אני באמת שואל, איך יכול להיות שאז, אני מעריך שאז היה פחות כסף בשביל להשקיע?
קודם כל, זה היה בקריית הצעירים. זה היה מעוז של השכונה. הצלחנו להביא את השכונה עצמה, שזה היה קהל שהלך איתנו באש ובמים. ברגע שהיה המעבר הזה לבית ספר, לאולם אורנים, אז הקהל פחות בא, וגם הייתה פחות הזדהות. היה את הפרשה גם איתי, שאני בעצם המעוז של, אני רמת שרונית, מתוך השכונה, שהייתי סמל של מישהי שהתקדמה והגיעה למעמד הזה. והדרך שלי הייתה יפה מאוד, עד שהחליטו לפטר אותי, ואז זה גם, אני בטוחה ב-100%
שהייתה
לזה השפעה, והיו אוהדים שאמרו שאיך שעשו את זה, לא עשו את זה יפה, ושהם לא יבואו בגלל זה. ורמת השרון עברה הרבה שנים קשות, של כלום, של בצורת. אבל כמו שאמרתי, זה הדבר... טוב שקרה לי, שלפעמים מדבר רע קורה משהו טוב. הדבר הרע זה שהייתי חולה חצי שנה במחלת הנשיקה אחרי שפיתרו אותי. אז זה היה פחות טוב, אבל אני במרום השנים יכולה להגיד שמועדון רמת השרון היה המועדון הכי טוב בליגת העל נשים, אף אחד עדיין לא הגיע 20% ממה שהיה שם. זה באמת חוויה מטורפת להיות במועדון הזה.
יפה. רק אני רוצה לשאול אותך, האם את חושבת באמת אפרופו, דיברת עכשיו, בדיוק סגרת את הקטע של הקבוצה של רמת השרון דאז, האם את חושבת שכיום המיזוג בין הליגת העל לבין המחלקה שאת מנהלת אותה הוא הכרחית? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהקבוצת הליגת העל היא עמותה, שאין קשר בעצם אין לו למחלקה, ובעצם יש את הקבוצה של הליגה הלאומית שהן נחשבות כבוגרות. האם זה הכרחי ובעצם לעשות את הקבוצה של הלאומית כמו קבוצת בת כזאת? זאת אומרת, לקחת בנות שבאמת רוצות להשתפר, להיות ברמה הכי גבוהה, ולעשות אותה מין קבוצה שיכולים להשתפר שם, שזה עדיין כן, שזה עדיין כאילו זה ברמה גבוהה.
הלאומית שלי זה הקבוצה בעצם הראשונה.
כן.
והאג'נדה שלי לא תואמת לאג'נדה של ליגת על נשים כרגע. לא רק רמת השרון בכלל, אני רואה את זה כפרויקט חיים. אני לא רואה בזה שהן באות משחקות, מקבלות כסף והולכות הביתה. יש פה איזו אידיאולוגיה מאחורי... זה מזכיר לי את השנים שבאמת אורנה אוסטפלד ניהלה את זה. היה בזה משהו אחר. זה היה פמיניסטי, זה... היה בזה עוצמה נשית, מנהיגות. ברגע שזה עבר, שהיא כבר לא שם, אז זה לא אותו דבר. זה לא יכול להיות אותו דבר. אין פה איזה אישה שמובילה את זה, ואני חושבת שבלאומית נשים, אני די גורמת לזה להיות דומה למה שזה היה פעם. ובזה אני מאמינה, שזה יהיה בזה תוכן, שזה לא יהיה חסר משמעות לבוא לשחק וללכת הביתה.
כן.
ואני חושבת שכל אחד צומח בכיוונים השניים. אני, המטרה שלי זה לצמוח ולהגיע הכי גבוה שאפשר, ולטפח את הספורטאיות שגדלו ברמת השרון, ולתת את פלטפורמה גם לשחקניות שמגיעות מבחוץ, כדי לשפר אותם. המטרה שלי זה לקחת אליפות וגביע בלגלומית נשים.
ואם זה יקרה... זה בדיוק השאלה הבאה שלי. את רוצה לעלות עם הקבוצה הזאת לליגת העל, כמה שבתוך החממה הזאת של השחקניות הבוגרות?
אני תמיד רוצה להיות הכי טובה ממה שהייתי אתמול.
כן?
זה חד משמעית.
ואיך זה באמת התכתב עם האג'נדה שלך לקדם שחקניות, העלייה הזאת לליגת העל? כי אז מגיעות זרות ו...
כן, כאילו בתקציבים אחרים, אנחנו מדברים פה כבר.
זה ימשיך אותו דבר, אני לא אשתנה. אני חושבת שהישראלית היא... זה שחקנית חשובה מאוד.
כן.
ובלי ישראליות, אז לא יהיה אפשר לקדם את נבחרת ישראל נשים.
וראינו את זה, אגב.
וראינו את זה. והדבר הטוב שיצא במלחמה הזאת, שהם נתנו לישראליות לשחק, אבל אז הגיעו זרות, וזה השתנה. וזה חבל, כי...
לפחות משהו אחד כן טוב קרה מהעונה הזאת, כי ירדו טוטלית מהרעיון של 4 זרות.
נכון. והיחידי שדי הזדהיתי איתו, שעשה את זה בצורה הכי יפה, זה היה רועי לזר, שהרגשתי...
הוא נתן גם במה גם לבנות של אנשים של קטני הרות, הוא נתן גם במה.
לגמרי. בכלליות רועי לזר מבין את החשיבות של זה, והוא בעצמו מנהל מקצועי בעירוני רמת גן.
אז אפשר לראות את זה שזה... שהוא עושה את זה, ואני די מתחברת לשיטה שלו, הוא מנהל את זה יפה מאוד, וככה צריך להיות, לא רק בזמן מלחמה, אלא כל הזמן.
אני כן אשמח לשאול אותך בנוגע לאג'נדה, קצת יותר עמוק לנושא המקצועי, בין המאמנים לבין הדברים שאת רוצה, איך את מאפשרת למאמנים להביא את עצמם, באמת איך הם מתפתחים, איך הדברים גדלו לאורך השנים. תוך המחלקה. ועוד מעט אנחנו נעבור גם לשחקניות, אל תדאגי, אנחנו יורדים בסולם לאט לאט.
בגדול, אני די נותנת מרחב פעילות למאמנים שלי. אני לא יושבת אליהם על הוריד. אני נותנת להם להביא את האג'נדה שלהם, אבל יש מסלולים מאוד ברורים.
כגון?
כגון. בקבוצות התחרותיות, זה חייב להיות משחקות קבוצתי. וזה היתרון של אמיר, שלא הייתי באמת צריכה...
כן, אין שם זה סופרסטארית שאתה יכול להגיד, כן. טוב, עליה קבוצה. המשחק. לא, יש קבוצה, כן, יש קבוצה. כולם אומרים את זה גם.
וזה, בגלל זה אמיר משתלב איתי, כי הוא, אני מאמין שלו, הוא כמעט קופי-פייסט שלי. המשחק הקבוצתי, ההגנה, ההשקעה, האכפתיות מחוץ למגרש, במגרש, להגיד שלום, להיות בנות אדם, ערכים... אז עם אמיר זה היה ממש, כאילו לא הייתי צריכה להרגיד הרבה, כי הוא באמת, יש לו יכולות מצוינות, הוא מאמן מעולה, הוא יודע לנהל את הכל נכון. כמו כל מאמן, יש לו יתרונות וחסרונות. אני חושבת שהשילוב בין שנינו הוא שילוב מנצח. הוא יותר טוב
בדברים. את עוזרת לו גם? את זורקת לו איזה משהו לפעמים כבל לבין?
אני הגב שלו. אני תמיד איתו, אני תמיד מייעצת, אני תמיד נותנת את דעתי. אנחנו צוות, אנחנו באמת עובדים ביחד. ואני חושבת שזה ככה צריך להיות. אני לא באה ואומרת לו, תעשה תרגיל X3, כי אם לא תעשה X3, אז הקבוצה לא זה. אבל אני יכולה להגיד, התרגיל הזה יכול להיות פחות טוב נגד הקבוצה הזאת. אני יכולה לייעץ. כן. אנחנו
כאילו,
מעריכים אחד את השני.
כאילו מתפקדת כסוג של עוזרת מאמן, נניח במשחק, לא בהכרח.
קודם כל, המאמן הוא זה שבסוף הוא עומד.
יקבל את
כן,
ההחלטה.
כן, אני לא באה וגם עם אודליה, גם עם כל המאמנים שלי במחלקה, אני תמיד אומרת את דעתי. ובסוף זה צריך להיות ב-DNA של המועדון. עכשיו, אני משתדלת להגיע לרוב המשחקים, אני לא מצליחה להגיע, זה כמו שלפני זה חודש שואלת אותי שחקנית בקצל, שזה ביום ראשון המשחקים, למה את לא באה לכל משחק שלנו? אז כאילו, הרגשתי בהתחלה לא בנוח. ואמרתי לה, אני תמיד משתדלת להגיע לכל המשחקים, וזה לא משנה באיזה רמה, אבל בימי ראשון, יש לנו 5 קבוצות שמשחקות, אז גם לא באותו אולם, אז זה קשוח.
מקסימום, אז עם הטכנולוגיה נעשה הולוגרמה, ותוך כדי תנועה.
אז אחד, זה שימח אותי שבאמת חשוב לה שאני אהיה במשחק.
זה יפה.
ושתיים, זה קצת הציק לי שאני לא יכולה להיות בכל מקום כל הזמן, אבל אני תמיד... תמיד ארצה לראות שחקניות שלנו צעירות, בוגרות, ושאני אהיה נוכחת, זה חשוב לי מאוד.
באמת כאילו מבחינתך, ילדה מגיעה לקצל. איך הדברים מתנהלים שם? כאילו, הרי זה כמו כיתה א' סוג של. אמנם יכול להיות שהיא גם מבית ספר, אבל...
אז יש כזה משהו שאני תמיד מגדירה למאמנות והמאמנים שלי, שזה צריך להיות משולש. המשולש הוא ההורה, השחקנית, והמאמנת או המאמן. והחיבור שלהם מחוץ למגרש, זה ייתן את הקסם על המגרש. אני לא מדברת בכלל מקצועית על להתחיל לטפל קבוצת קצל. אבל די ברור שאני מכוונת על הדברים שהם מחוץ למגרש. וזה היתרון שלנו מכל האגודות, שאנחנו, העבודה שלנו הקשה ביותר היא מחוץ למגרש. אנחנו סוג של משפחה, של חיבור, של משהו של מיתוג, של דברים שהם מאוד מאוד חשובים על המגרש ומחוץ לו. וכל המאמנים מבינים את זה, שזה בשבילי הניצחון של
הדברים מעבר,
הקהילתיות, הדברים, הערך המוסף. אני תמיד אומרת למאמנים שלי, אתם צריכים להגיד לי הכל. אני אסנן מה אני רוצה לדעת ומה לא. זה מגיע לזה שאם שחקנית לא מגיעה פעמיים רצוף לאימון, אני רוצה לדעת.
כן.
אני רוצה לדעת כי אם שחקנית, לדוגמה, לא מגיעה שני אימונים והיא חולה, אז אני אשלח לה הודעה, אני אשלח לה הורה. בזמן הקורונה דאגתי שכל שחקנית שחלתה בקורונה בהתחלה, בגלים הראשונים, תקבל פיצה הביתה, דומינוס פיצה. אז
שווה. כן, הם היו הספונסור שלהם, אגב,
שווה. אז לא,
וזה עדיין שווה.
כן, זה שווה, זה היה יחס.
אבל לבוא לגייס ספונסור, אגב, זה גם לא קל. אז כל הכבוד לך לבוא לגייס ספונסור.
אז אם דרך הפודקאסט אני אמצא עוד ספונסרים, אז זה גם.
גם אנחנו מחפשים ספונסור, אגב.
דומינוס, איבא תושורים.
אז זה היה, זה בעצם מה שאומר, של, אז כל ההורים, זה בהתחלה זה היה ממש חדש, של חולת קורונה, פיצה הביתה, וזה היה באמת איזה משהו שלא כל אחד עושה.
וואי, לגמרי. אני זוכר שאני בתור מאמן, אושרה מויאל בפתח תקווה, באיזשהו שלב בקורונה התקשרה אליי, שאלה אותי אם בא לי לעשות את הסיבוב. עכשיו, אני בן אדם שקשה לו לשבת בבית יותר בידי. אני צריך שיוצאו את הכלב במרכאות לטיול. אז היא פשוט אמרה לי, בוא, אנחנו עושים סיבוב, עוברים אצל המאמנים, מביאים להם איזה חבילת שוקולוקים כזאת,
כן.
רק בשביל שירגישו שהם,
כאילו... אושרה היא מודל לחיקוי,
חד משמעית.
ה... בכל הרעיונות שלה, ותמיד כיף ללמוד ממנה.
ממש.
כן, אז זה החלק שהוא לא קשור למגרש, וזו הסיבה ש... לא זו הסיבה, אבל חלק מהסיבה שאנשים רצים איתי לאורך זמן, זה הדברים המעבר.
זה גם המאמנים, לא? זה גם, אני חושב, הסיבה שהמאמנים גם נשארים אצל כל כך הרבה זמן.
לא הפיצה, אבל
לא, כן. לא הפיצה, אבל אני חושב...
וגם כנראה לא הצ'וקולוקים, אבל...
כן, אבל אני חושב שזה הדבר הזה, שכאילו...
כי כולם יודעים שאני מעריכה אותם לא על ניצחון והפסד, ואין הרבה מועדונים כאלה, אלא הדרך וה...
הערכים
וזה, ואז הם מוגנים, הם מוגנים שגם אם יפסידו, אז לא יהיה פה שום דבר.
זה נראה לי כל כך חשוב.
זה כן.
לי לא היה את זה כמאמנת, דרך אגב, וזה קשה מאוד, כי הייתי בעצם מאמנת לבד. גם אם היה לי עוזר מאמן או עוזרת מאמנת, הייתי לבד, הכל אחריות עליי. לא היה לי בכלל מישהו של אפילו לבוא ולהוציא
את מה,
לפרוק, בדיוק. למאמנים שלי יש מי לפרוק, ותמיד אני אתן להם גב. ואני תמיד אומרת להם, גם אם עשיתם טעות, תגידו לי. תגידו לי את האמת. אני מאוד מאמינה במערכת יחסים של אמת. גם אם עושים טעות, זה יכול לקרות. הרי אנחנו בשר ודם, וגם אני עושה הרבה טעויות. ואם אני עושה, אז אני...
אז מותר גם למאמנים?
נכון, חד משמעית.
אז אני אשאל אותך על הדרך, איך את רואה את הקשר של ההורים עם המאמנים? דווקא כשיש לדוגמה הורה שנכנס עם הילדה שלו בקצל, וסביר להניח שכל הורה רואה את הילדה או את הילד שלו כלירון כהן הבא או שי דורון או ליאור גרזון או ירדן, וכאילו בטח יש את השיח הזה, פתאום למה הוא לא נתן לילדה שלי לשחק ולמה פה איך השיח וההתנהלות מולה?
קודם כל, החיבור עם ההורים, כשאני אימנתי, אז שי דורון הגיע אליי, הייתי צריכה ללכת לעשות לה אימון אישי כדי לחבר אותה לכדורסל, לחבר אותה למועדון ברמת השרון, היא גדלה ברמת השרון, ואבא שלה היה מאוד דומיננטי. אבל החיבור שלה ושלי היה כל כך טוב, שבעצם זה נטרל את רעשי הרקע של שי דורון. הסיפור עם שי דורון, זה שאימנתי אותה אימונים אישיים, היא הייתה שחקנית שלי, ואימנתי אותה בתחילת הדרך כיתה ו', ואמרתי לה מההתחלה, באימון הראשון שראיתי אותה, אמרתי לה, את היא שחקנית WNBA, ואני אגיע למדיסון סקוור גרדן, ואת תעשי לי, היא הולכת מפה, כי את לא סופרת אותי. והיא הייתה כזאת ביישנית, היא הורידה את הראש, והיא חיכה במבוכה.
הייתה סקפטית בזה, נראה לי.
הסיפור הזה שזה היה באמת אמיתי, היא הגיעה למדיסון סקוור גרדן, נבחרה ל-WNBA, ואני הגעתי במשחק הראשון, רק שהיא לא עשתה לי ככה, היא סדרה לי VIP, אבל, אבל זה המוטו שלי כמאמנת, באמת לתת להם את ההרגשה של הם יכולות להגיע
למיצוי,
לפוטנציאל,
לכל
לזה,
דבר
אני לא מספרת לכל אחת שהיא תגיע ל-WNBA, אבל אני בחשיבה, אני גורמת להם לחשוב שהן יכולות להגיע הכי רחוק, ו... היה לנו טקס סיום ביום שבת האחרון, ובא אליי שחקנית שלי מלפני 20 שנה, עם הילדה שלה, ואמרה לי, קוראים לה נטה, והיא אומרת לי, גלית, אני חייבת להראות לך מה כתבת לי לפני 20 שנה. אמרת לה, מה? שמרת את זה? היא אמרה לי, בוודאי. אז אני מחכה שהיא תשלח לי את זה. אבל זה הייחוד של, של, של מה שאני מביאה באינטליגנציה הרגשית שלי מול המאמנות שלי, מאמנים, מול הספורטאיות, מול ההורים.
אני דווקא, כאילו דווקא התכוונתי יותר בכיוון של המשולש שלך עם המאמן וההורה. פחות בקטע של השחקנית, כי לפעמים יש פתאום כל מיני הורים שהמאמן הזה... מזעזע, כל מיני דברים כאלה. זה דווקא...
אז קודם כל אני...
גם משהו שקצת מעניין אותי.
תמיד נפגשת עם הורי או לבד או עם המאמן עצמו. אני שומעת. אני נושמת. אני חושבת מה באמת אני מאמינה בו. ואם יש משהו שאני חושבת שצריך לתקן, אני מתקנת. יחד עם המאמן. אני נוצאת מנקודת הנחה שאף מאמן או מאמנת אצלי לא רוצים לעשות רע לאף שחקנית. ואני מנסה לפתור את זה, אם יש איזה בעיה, אני מנסה לפתור. רוב הפעמים הצלחתי לפתור, ואם לא הצלחתי, אז זו בעיה. אני יכולה להגיד שזכינו באיזה אליפות או גביע, אני לא אחשוף, וסיימנו את האליפות או הגביע, ועלינו במדרגות, וקיבלתי הודעת נעצה מאחד ההורים של השחקניות.
מאלה שזכו.
שזכינו, זכינו, כן. באחד מההורים, שכתב לי הודעת נעצה, איך הילדה שלו שיחקה 6 דקות ולא 24. ובאותו רגע נחנקתי, לא אמרתי שום דבר, כי היינו בדרך למסעדה.
כן.
כמובן שלא שיתפתי את המאמן, או המאמנת, לא משנה. אחרי 8 חודשים היה לי את האומץ לשתף אותו, ובסוף הספורטאית הזאת לא המשיכה איתנו. זה היה ברור לי שמי שכותב כזה דבר, הוא לא מבין בספורט, והוא לא צריך להיות במועדון שלנו. אז כן, יש לי התמודדויות, אבל אני עדיין חושבת שהדרך היא חשובה. ואם ההורים לא ידעו להתנהג, אז זו בעיה. זו בעיה, כי אם הם לא התנהגו אצלנו טוב, אז בטוח גם במקום אחר לא.
כן. שאלה שלי האחרונה, וזה בדיוק גם מה שאני מקשר למה שתומר אמר, ואז נעבור לקטע של הפגע, ופה באמת, פה זה דיון ששלושתנו יכולים לדבר על זה. האם יש יחס שונה במה שאת רואה בין מאמן למאמן? בעצם כמה, איזה מאמנות יש לך בזה באגודה?
וואי.
3-4 בערך?
לא, יותר. יש לי יותר מאמנות מאשר מאמנים.
היא מנתה ששהיא זכרה.
אני חשבתי שאתה מתכוון באגודת הספורט.
לא, 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 לא. לא, אני מדבר אצלך, הרי את מלא שנים.
אין הבדל. אוקיי. איזה הבדל צריך להיות?
לא, אני מתכוון במובן של הגישה ושל היחס. ואתה יודעת, אנחנו שמענו הרבה איזה מאמנים, נדבר על הפודקאסט הקודם, שמעו שיש הבדל. זאת אומרת, לילדה יותר קל, אני מדבר איתך בגיל קצה, לא מדבר איתך בגיל נערות שכבר זה, יותר קל כי יש את הקשר האימהי.
להתחבר למאמנת.
כן, למאמנת יותר, פחות למאמן, הוא לא מבין אותה. יעני, אם זה בענייני נשים כביכול, אם זה כל הדברים האלה שבתוך המסביב. אז השאלה, תודעת, האם את רואה איזשהו יחס גם בעניין של הכדורסל?
אני בוחרת את המאמנים והמאמנות שלי לפי אינטליגנציה רגשית, ואני מתאימה את הקבוצה למאמנת. אני מסכימה שמאמנות בגילאים הצעירים זה חשוב מאוד, אבל אני לא יכולה למלא רק מאמנות, אני מסתכלת גם על הצד המקצועי, אבל אני חושבת שאתה נגעת בנקודה החשובה, וזה אחד מהתנאים שלי, שמי שמאמן אצלי, צריך לדעת להגיע לכל ספורטאית, את כל הערכים, לכן לתת להרגשה שהיא יכולה לגשת. וזה משהו שאני מטווה את הדרך. אני סוללת את לכל מאמן ומאמנת, מה אני מצפה, מה אני רוצה.
ואני מעריך שהיא גם נמצאת שם בשביל לעזור, בשביל להגיע לזה.
כן, חד משמעית.
טוב, בוא נדבר קצת על הפגת הקיץ, גם לשחקנים וכמובן גלית, עד מניסיונך הרב.
גם כשחקנית, גם כמאמנת,
גם כמאמנת מקצועית.
גם כראשת משלחת.
גם
אמא,
גם הכל. בעצם, אני שואל אותך איך בעצם, ואני שואל גם אותך תומר וגם אני אתן את המשנה שלי, איך בעצם שחקנים ושחקניות בעצם יכולים להכין את עצמם לעונה הבאה, כי אנחנו בעצם נמצאים בתוך התקופת הפגרה, בתוך תקופת הקיץ, שהתחילה גם מאוחר, זאת אומרת, סיימנו אותו גם מאוחר, בגלל הלחימה, זה בעצם דחו את הכל. איך בעצם שחקנים יכולים להכין את עצמם נפשית? אתם יודעים, יש הרבה שחקניות נערות שאיבדו יקר ממסיבת הנובה, ויש כאלה שאיבדו איזה דוד.
זה נגע בכולם.
כן, זה נגע פה בכולם. שאלה איך הם בעצם מכינים את עצמם, אתה יודעת, בשנת אבל, וכנראה שהמלחמה הזאת תהיה עוד כמה שנים, איך בעצם הם יכולים להכין את עצמם מנטלית, מקצועית,
גופנית,
וכל הדברים האלה, במיוחד שיש אזעקות, אתה יודעת, עכשיו מהצפון, אבל היה פה אזעקות ש... פעם בזרק פה איזה משהו.
כן, היה לפני איזה שבועיים, שלושה. כן. פה אפילו במרכז.
אז קודם כל, חשוב לקחת 10 ימים, ולא לגעת בכדור, לא לעשות שום דבר, אלא קצת לזכך את הנפש. ואחרי שנחות, אז הן חייבות לחזור לפעילות. אנחנו ברמת השרון, יש לנו מחנה יכולת אישית, של יכולת גופנית גם,
שאיך הוא מתנהל?
שהוא מתנהל אחר הצהריים, ועכשיו אנחנו מכניסים עוד איזה משהו שקשור לקליעה עם איזה חברה מסוימת, משהו מעניין. זה מתנהל של, זה לא כל יום, כדי קצת לתת להם את ה...
זאת אומרת, איזה 3 פעמים בשבוע של איזה כמה שעות.
כן, של לשמור להם על ה... על הרוטינה, של לחזק את מה ש... שפחות טוב, לשמר את מה שטוב.
כן.
זה מצד אחד, לתת להם קצת חופש, לא 5-6 פעמים בשבוע כמו שהן רגילות. ומצד שני, זה לעבוד, זה להכין את הגוף לעונה הבאה, שזה חשוב מאוד. גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית. השאיפות שלהם שונות, הם... חלקן זכו, חלקן היו יותר משמעותיות, פחות משמעותיות. המטרה שלהם זה להיות טובות יותר.
כן. אוקיי, תומר, מה אתה חושב? איך צריך בעצם להכין את הצמתה בתור אחד שגם אם אין נערות, נכון, אם אין גם בוגרות, לא בסיטואציה שאנחנו נמצאים, בטח בסיטואציה של מלחמה, האם, איך אתה חושב שצריך להכין את הדבר הזה? אנחנו גם אין, גם, אתה יודע, אין גם אופק למה שנקרא בחינת הלחימה הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לו, טוב, זה נגמר בסוף אוגוסט, ובוא תכין את עצמך רק בזה, ואז בסוף אוגוסט תתחיל לעבוד על דברים, נגיד, מסוימים.
תראה, לפחות אצלי פעם אמרו, אמר לי, נראה לי בקורס מאמנים או משהו כזה, אמרו לי, כאילו, צריך לקחת איזה שבועיים, אפילו אחד המאמנים שלי. אמרו, צריך לקחת שבועיים, תתגעגע למשחק. זה לא תמיד... אתה יודע, בטח בסיטואציה כזאת שכל אחד יש לו את ה... את ה... לדוגמה, אצלי בברטוביה, אז יחסית יותר קרוב לעזה.
כן.
אז יכול להיות הסיכון. הסיכון נמצא. יש כאלה כן. באשקלון, באשדוד, בבאר שבע, שגם כן ספגה לא מעט. אז זה משהו שהוא מאוד תלוי מקום, אבל צריך... אין מה לעשות, זה חלק מהחיים. כנראה שכמו שאתה אומר, זה יהיה פשוט שגרת מלחמה.
כן.
ואנחנו, זה באמת כנראה לא הולך להשתנות, לצערי הרב. וצריך להתמודד עם זה זיז.
אוקיי.
אז הולכים למגרש, או למחנה, או טסים לחול, או לא יודע מה. יש מספיק אופציות. רק צריך לבחור מה.
כן, אני, שוב, גם, אני כאילו, זה מסכים איתכם כמובן מכל מה שמעתם פה. אני מאוד גם מאמין שכאילו ללכת לעסוק לאו דווקא בכדורסל. צריך כדורף, צריך כדורגל. לאו דווקא, אתה יודע, גם כאילו כושר, תכין את עצמך, תתנתק מהדבר הזה, בטח באינטנסיביות של השנה הזאת.
מעולה, יש חודשיים, זה המון זמן.
כן, יש חודשיים, לך תשחק, אתה יודע, כדורף עם החבר מהקבוצה, זה גם יגבש אותך גם לשנה הבאה, שזה עוד יותר.
יותר מזה, אני זוכר שסיפר לי מאמן טייקוונדו. שהוא אשכרה מבקש מהמתאמנים שלו ללכת לשחק כדורסל. כי יש דברים בכדורסל שמתאימים מאוד לתוך הענף.
נכון.
לתוך הענף הטייקוונדו שלו.
כן, מבורך.
לגמרי, אני חושב שכדורגל מאוד עזר לי כשחקן, להיות שחקן כדורסל טוב יותר.
כן.
יש, אני בטוח שבכדורעף יש נדבכים מסוימים. ספייק בול, מי שלא מכיר, זה סוג של טניס עם עיגול. זה אחד המשחקים הכיפים בים, ופוטבול בים, אולטימייט פריסבי. יש מלא ענפים שיכולים לעזור, גם מבחינה גופנית וגם מבחינת יכולות הטייה.
כן.
שבאמת יכולים... זה גם כיף קצת לעשות משהו אחר.
כן, זה בדיוק מה שהשאלה שלי מובילה. עכשיו, אתם יודעים, היה בעונה רגילה, יש לך עונת משחקים, פגרה של איזה חודש, ואז יש נבחרת. עכשיו הנבחרת זה תוך 2-3 שבועות, ואני מדבר על, באמת על שחקני נבחרת שבאים לזה.
אפילו אין 2-3 שבועות.
כן, זה אפילו שבוע.
הם ישירות נכנסים לזה.
זהו, אז אם נגיד יש שחקנים שנמצאים באגודות שהם בנבחרות, אוקיי, ואני מתאר עצמי, יש כמה אגודות שנמצאים. אתה יודע, עכשיו גם עם כל האנטישמיות גם עוד יותר, איך בעצם שחקן כזה שהוא שחקן אליט, אני מדברים על שחקני אליט, איך בעצם שחקני אליט, שהם הולכים למחנות, בינלאומיים.
אנחנו נראה לי נתייחס יותר לדוגמה לנערות בית על שהולכות לנבחרת, ונערות א' על שהולכות לנבחרת.
זה גם under-14, כן, גם under-14. אני מדבר אליך גלית בתוך שחקנית נבחרת, איך עכשיו בסיטואציה שהם נמצאים, איך יכולים להתמודד עם זה, גם ברמה הגופנית, גם ברמה התקשורתית, גם ברמת השיח מסביבם, הוא לא שיח בעד ישראל, שיח מאוד עוין. זאת אומרת...
אבל נראה לי שיותר חשוב אפילו להתייחס לאיך מתמודדים עם זה מבחינת הלוח זמנים.
תראו, קודם כל יש בעיה עכשיו גם להוציא מאבטחים, אז אני לא יודעת איך יעשו את זה, אבל יש בעיה. כולם יודעים שיש בעיה. אני לא חושבת שעד שניסה נבין איך להתמודד עם זה, אבל זה קשוח, זו סיטואציה לא פשוטה, אבל אי אפשר גם לא להופיע. זאת אומרת, אני חושבת שקודם כל המטרה של, של איגוד הכדורסל, שהנבחרות ייצאו וישחקו וייצגו את הדגל, צריך להתכונן, זה כמו עם האורוויזיון, שהתכוננו שיהיה את כל המחאות האלה וזה, ובסוף זה עבר. זה
השאלה אם זה ישפיע עליהם
ברור שזה ישפיע.
התחרותי.
ברור שזה ישפיע. סביר להניח. אל תשמע
אם יהיו פתאום מישהו מהקהל ויצק להם ודגלים וזה, זה ברור שזה ישפיע, זה טבעי.
כן.
אי אפשר להתכונן לזה. אבל אנחנו חייבים להמשיך, אי אפשר לעצור פה ולהגיד, רגע, אנחנו מפסיקים ולא עושים שום דבר.
את חושבת שפה יערך. המאמנים המנטליים שיש עכשיו בכל נבחרת צריכים לעבוד אקסטרה זמן בדבר הזה?
לא בטוחה שיש מאמנים מנטליים.
אני חושב, לא? שמכניסים איזה מאמן מנטלי?
לא, לא.
או פסיכולוג, בסדר? בוא נדבר על אחד שמדבר על נפש.
שוב, פסיכולוג ספורט זה משהו אחד, מאמן מנטלי זה משהו אחר, זה שני דברים שונים.
אני לא חושבת ש...
אני לא בטוח שבכל אחד יש. לא בכל אחד.
לא, כן, השאלה...
זה אני מקווה ש...
ליאור ליפשיץ, אני יודעת שהיה.
ליאור ליפשיץ, אבל זה ליאור ליפשיץ אחד. למרות שיש לו איזה שלושה אנשים מתחתיו, זה עדיין בן אדם אחד, והוא גם עובד עם קבוצות.
נכון.
אני בספק עד כמה זה באמת. אבל דווקא יותר מעניין אותי העניין של הלוז. הלוז של לסיים עונה שהיא הייתה מאוד אינטנסיבית, כי היא הייתה מאוד קצרה.
קשוח. אני יכולה להגיד שהשחקניות שלנו באנדר 14, היה להם משחק ביום חמישי. סיימו בשעה 7, ולמחרת היה להם טורניר של אנדר 14, שלא היה אפשר לשחרר אותם. אני פשוט נסעתי לראות אותן משחקות, אבל לא חושבת שיש שחקנית שמגיעה לפיק שתי הקבוצות של חיפה ורמת השרון, שמסיימות בשבע בערב לשחק, ואחרי זה בשעה 11 צריכות לשחק טורניר.
איזה טורניר הכנה של...
לא, זה טורניר היה טורניר על שם דנה, שזה היה...
משהו ב...
בווינגט זה היה.
אני מצאו לא זוכר.
לא, זה עכשיו, זה קרה לפני שבוע, וזה היה... זה היה נראה לי בלתי אפשרי, אבל הם עשו את זה. לא דתיים הצליחו להראות את היכולת שלהם, כי אי אפשר להראות את היכולת.
לא נשמע ככה, גם ככה סיימת משחק על אליפות.
אז אני לא חושבת...
בדרך כלל יש נפילת מתח.
אני לא חושבת שזה נכון.
אבל אותי מעניין עכשיו מה הן יכולות לעשות בנבחרות.
לא, אבל עכשיו יש להם חופש, אז זה טוב. מה הן יכולות לעשות? אין להם הרבה ברירות. לנבחרת השנה, הנבחרת מתחילה מוקדם.
בדרך כלל הן מתחילות מוקדם.
לא, יאמר לזכות נבחרת גם רועי אייזנברג וגם רועי לזר, זה שהם נתנו לשחקניות 10 ימים לנוח, שזה מאוד שימח אותנו, והם באו לקראת, וזה חשוב מאוד, כי כל השנה המנוע של השחקניות האלה עבד, ואם רוצים שהם יוכלו להראות את היכולת שלהם, אז חייבים היה לתת להם מנוחה, ואני שמחה שזה קרה, וזה שיתוף פעולה מצוין.
אני חושב שזה גם הכרחי כדי לדאוג לכך שלא יהיו פציעות תוך כדי הטורנירים האלה.
כן.
אני זוכר בתחילת השנה שלדוגמה היא עלה אורן בנס ציונה, קראה את הצולבת וחזרה רק באמצע העונה.
לא, צולבת.
או שזה היה שנה
שעברה? לא, משהו קרסול.
יכול להיות.
כן, זה אומס לא הגיוני.
ואיך מתמודדים עם זה?
זה לא כיף.
אני דווקא מסתכל עלייך כמנהלת אגודה. איך באמת מתמודדים עם כל העומס משחקים הזה?
אי אפשר להתמודד. זה...
עושים רוטציות.
זה פשוט ככה. כשהיה לנו את המשחקים של רוטברג, ונערות ולאומית נשים, אז הייתי צריכה לעשות פשוט סדר עדיפות. וזה מה שעשיתי, ואז היו משחקים שהנערות לא יוכלו לשחק 3 משחקים בשבוע, שזה קשוח לחלוטין.
זה מטורף.
זה מטורף.
והעומס רק הולך ועולה. זה לא
מוציא כל הזמן, נכון. את תשכח.
לא, זה לא רק זה, זה גם כל הזמן הכמות משחקים רק עולה.
כן.
ולא, וזה משהו שאיגוד הכדורסל לא יכול היה לעשות שום דבר, זה בגלל שזה התחיל בדצמבר, ועד מאי עשו את כל המשחקים, או יוני, אז אם אני הייתי חושבת על זה, אז רק אם היה אפשר לרווח את זה יותר, אבל בגלל שיש נבחרות, אז לא היה אפשר, אבל...
אז אפשר לוותר לדוגמה.
על סיבוב, נגיד.
לדוגמה בנערות א', על, בדרך כלל יש סיבוב אחד, ואז חכים לך לבית תלום ותחתון, אבל זה לא מספיק.
אני מניחה שהם יסיקו מסקנות.
כי גם בלאומית יש לך 16 קבוצות.
כן.
ובליגת העל לתיכונים זה אומנם בתים, אבל גם כן יש לזה... זה 10 משחקים לפחות, אם אני לא
יודע. זה מישהו אחד צריך לנהל את זה. ולהחליט על כמות משחקים. ועל ממשקים משותפים, ולהבין שהמשחקים בבתי ספר זה סוג של חוויה, ולא לוותר על זה, ומצד שני...
לפחות לנסות למצוא איזשהו דרך לצמצם, אולי להפוך את זה לסוג של גביע.
זה עוד לא הצליחו לעשות את זה, ואני מקווה שכן יקשיבו וידברו עם השטח ויבינו את כל הקשיים שיש, כי גם אני מנהלת מועדון, שהוא מועדון סך הכל טוב, יש לנו קשיים גדולים. ובעצם אנחנו צריכים איזה פלטפורמה גם להשמיע את הקשיים שלנו כדי שיעזרו לנו. ואני חושבת שזה החוליה החסרה היום בכדורסל של מישהו ש...
איך את רואה את החוליה הזאת היום כשאת בעצם
אני צריכה שמישהו יאגד את הכל ויגיד, אוקיי, יש לנו ככה, יש לנו מוצר מוגמר, יש לנו תיכונים, שזה ליגה שמאוד מעניינת, כי זה הליגה שיש בה קהל ויש בה שידורים, וזו חוויה.
זה גם מחבר את הבית ספר לתוך הענף הזה.
נכון, נכון, זה מאוד חשוב. ויש את הליגת נערות א' על, ויש את ליגה לאומית נשים, או ליגה ארצית, או ליגת על, או נערות ב'. בואו נחשוב ביחד. איך משלבים את הכל? אז אני יכולה להגיד שיאמר לזכות שואם סניר, שהוא...
רכז הליגות.
רכז הליגות החדש. הוא חשב על זה בהתחלה, ושהוא שחרר את התוכניות, אז זה היה ממש קסום. לא היה לחץ ולא היה אומס, והוא עשה את זה בצורה נהדרת, רק שברגע ששביעי באוקטובר, אז הכל התחרבש, אבל אני חושבת ש... גם אפשר היה בתוך החרבוש הזה להגיע למספר משחקים.
אפשר היה לוותר על העניין הזה, על ההגדרה של 18 משחקים. אפשר היה לוותר, כי אני בטוח שגם המדינה הייתה מסוגלת לתקצב.
אז אני לא יודעת להגיד מה המדינה אמרה וכל זה, אבל אם היה צריך לעשות את זה, אז היה צריך לעשות את זה. לא יודעת מה מינהל הספורט החליט לגבי המספר, אבל יכול להיות שזה משהו מוגמר לאיגוד הכדורסל שלא היה לו מה לעשות. עדיין, השינוי המבורך בקצל ה' שיש טורנירים ולא משחקים, ושלא מתחילים ישר באוקטובר, זה יכול לעזור מאוד לכל המועדונים.
יש טורנירים? זאת אומרת, כל סוף שבוע שלישי או חודש בעצם?
לא צריך למהר בגילאים הצעירים.
חד משמעית, גם לדעתי בילדות לא צריך להגיע לסיטואציה הזאת.
אז יאמר לזכות איגוד הכדורסל שהוא משנה את הקונספציה, ויהיו 5 טורנירים.
5?
גם מתוכם 2 של מבדק של יכולת אישית. וזה מוריד קצת התחרותיות, זה עושה את זה יותר שזה נגיש ליותר, ואפשר להביא יותר ספורטאיות.
כן, כי יש כאלה שיש להן חרדה מתחרותיות.
כן, ועוד דבר חשוב שמשנים, זה שיהיו 3 ליגות לנערות א', נערות א' על, לאומית ומחוזית, וגם בנערות ב', שזה דבר מבורך, וזה קצת ייתן...
זה הוגדר סופית, זאת אומרת, זה יקרה בעונה הבא?
זה הוגדר סופית.
כן, סגרו את זה בישיבה. המחייה. לפני...
המחייה.
כן.
כן, זה קצת...
עד היום לא היה לי ברור למה זה לא קרה קודם.
כי אמרו מספרית, קבוצות, לא הצליחו לפתוח וכל הדבר הזה.
הכי חשוב...
בקה ובולו בולו, מכיר?
לא, הכי חשוב שזה קורה בסוף, וזה יאמר לזכות אגף המקצועי, שהבין שכדי לתת מענה לקבוצות שלא בנערות א' ולא בנערות ב' זה פלטפורמה מצוימת, הליגת ביניים, כי באמת יש פערים
עצומים.
מטורפים.
משחקים נגמרים ב-100 הפרש בלי למצמץ.
נכון. האמת היא שאני... רגע, מה את
צריך? החלום שלי שעדיין יהיה מין פורום שטח, שאפשר יהיה לדבר.
איך את רואה אותו קורה ומה את רואה אותו עושה?
לא, זו החלטה של איגוד הכדורסל, להחליט ש...
אני בכוונה שואל את זה בצורה הזאת, כי מבחינתי... את חלק מאיגוד הכדורסל, אז יכול להיות שאולי יש לך, יהיה לך כוח השפעה כלשהו על עמוס, בשביל באמת לבצע את הפעולה הזאת.
אני חושבת שזה
קריטית.
המנדט של אגף מקצועי.
זאת אומרת, תחת גור שלף בעצם.
לירון. זה לירון כהן.
דווקא אני חושבת, עדי שטדלר ומוישה לוויינקרץ.
אוקיי.
שנכון, זה לא קל, השטח הוא בוער.
הוא עצור.
כולם יש להם דעות, הם עשו כמה פעמים מפגש.
של מנהלים מקצועיים.
של מנהלים מקצועיים, ולא באו הרבה, וזה קצת צרם, אבל בפעם האחרונה...
למה? אני זוכר שהיה שם איזה 20-30 אנשים.
כן, זה לא מספיק, זה צריך שיהיה יותר. ובפעם האחרונה הגיעו כמה, אבל אף אחד מהאגף המקצועי לא הגיע, וזה היה, זה היה לא נחמד להיות שם. גם אני יכולתי לעשות את הבחירה לא להגיע, אם הייתי יודעת שלא מגיעים. ואני חושבת שזה חובה. זה חובה לשבת עם השטח ולשמוע, לפעמים לשמוע דברים שהם לא כיפים לשמוע, אבל ככה, ככה, ככה מתקדמים וככה מצליחים. הם גם, זה שסגרו את האקדמיה,
כן, יצאו החלטה לסגור גם את האקדמיה.
זו החלטה גם לא קלה.
אני חושב שהיום יש מספיק אקדמיות בארץ שיודעות לתת את אותם הדברים. לא ברמה של 20 אימונים בערך בשבוע, אבל יש משהו אחר בזה שאפשר עדיין להשאיר את השחקניות ולא שואבים לקבוצות את זה.
זה נכון, אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שאם היו מגדירים מההתחלה את האקדמיה או לגילאי 18-21, או לקחת ספורטאיות ילדות, נערות, או ממצב סוציו-אקונומי נמוך, ולתת להם מקום, ולפתח אותם, ולאו דווקא לבוא לקחת שחקנית מרמת השרון, או מרעננה, או מזה, לקחת ממקומות שאין כלום.
משלומי לדוגמה, או מאלת, או ממקומות שאין.
כמו שהכדורף התחילו בתחילת הדרך, שהם ממש הביאו מעל 1.80 מטר, שזה היה מטורף לראות, אם יעשו את זה באיגוד הכדורסל, במקומות שאין כדורסל, ייקחו את הילדות והנערות, אני חושבת שזו עבודה יותר מבורכת, כי הפסיליטיז והיכולות של איגוד הכדורסל יש, אף מועדון אין את זה.
אני חושב שזו פעם ראשונה ששמעתי הצעה, בנוגע לעניין הזה, שאשכרה נשמעת לי הגיונית.
כן, כן, זה... שוב, אני פשוט כאילו שמעתי אתכם, אני... זה שאת באיגוד זה מצוין, אולי תחשבו באמת לעשות תוכנית אב. הרי ארבו, אני מדבר על הקטע מלחמה. אנחנו מדינת מלחמה, ולפעמים, אתה יודע, את לא היינו במלחמה כזאת שמשכת עוד מעט כמעט שנה, כן, היה מלחמה
שישה... וכנראה שזה יימשך יותר.
כן, ותמיד מצאו איזה פתרונות של פלסטר, כי אמרו, טוב, זה נגמר עוד שבוע, שבועיים ושלום על ישראל. אולי באמת לחשוב לעשות באחד הישיבות של האיגוד, תחשבי, אז לעשות תוכנית מגירה, נקרא זה תוכנית חירום, כמו שיש בזה בממשלה, איך זה נקרא? שאתה...
תוכנית מגירה.
לא, זאת תוכנית מגירה, לשעת חירום, זאת אומרת, שמוצאים, זה נקרא... תקנות נראה לי, לשעת חירום, משהו כזה, כן, אז לעשות אולי תוכנית מגירה, מה עושים בעונה כזאת? עומסים, מנטליים, אגודות, השתלמויות, מנהלים מקצועיים, וכל הדבר הזה, בזמן מלחמה, כי אנחנו מדינת מלחמה, אנחנו לא שוויץ, אוקיי? יש פה ירדן, ויש פה מצרים, ויש פה סוריה, ויש פה לבנון, ולפי המצב שכרגע קורה, מאוד רוצים את השטח שלנו פה, ואפילו גם החוטים והאיראנים, נכנסים פה לתוך העניין, באמת לחשוב על הקטע הזה, ועוד דבר, שוב, הדבר הזה של הרבה תוכניות, אתה יודעים, אני קורא לזה הרבה ועדות, ועדות ואין כלום, אוקיי? אבל כן לעשות תוכנית שאתם, כאילו ועדות ואין כלום, כי זה עד עכשיו היה, אני מקווה שאמת שאת נמצאת שם בתוך האיגוד, וכל הדברים שבאת מהניסיון והידע, באמת להביא את הדבר הזה.
אם אני הייתי אגף המקצועי,
כן.
הייתי נפגשת עם כל אגודה, הולכת אגודה-אגודה.
ופשוט רושמת.
היא יושבת עם המנהל המקצועי, מנהלת, עם המאמן, שניים הבכירים, ורושמת, אומרת, אוקיי, בוא נשמע מה הקשיים שלכם.
כן.
מה אתם צריכים? אני, אם היו באים אליי, הייתי חושבת שא' זה נפלא שמישהו מקשיב לי בכלל. זה דבר שהוא מאוד חסר. לא שאם אני אפנה אליהם, הם לא יקשיבו, אבל אני חושבת שזה צריך להיות מערכתית, לשבת עם מועדונים, יכול לבוא להגיד לי, מנהל אגף המקצועי, להגיד לי, המאמן שלך, אני רוצה לשלוח אותו להשתלמות בחול, אני רוצה לחזק אצלך את הצד המנטלי אצל השחקנית, יכול לבוא לייעץ לי, אני אף פעם לא אגיד לא, אבל אני חושבת שזה החלק החסר פה.
עבודת שטח, זאת אומרת, כל מה שלא היה כל השנים.
פשוט חסר איזשהו לינק בדרך.
כן, כן.
אני, ברח לי.
מה רציתי?
אני, כמה זמן עוד נשאר לנו? יש לנו מספיק?
לא, יש לנו מספיק. יש לנו עוד איזה, גם 10 דקות, נמצא איזה סיפור, משהו נחמד בפגרה שעברתם. נראה לי, וזה נסיים בטעם טוב.
אני רגע רוצה שנייה להחזיר אותי ואותך לכובע השני שלנו של איגוד, של ארגון המאמנים.
כן.
הייתי שמח לשמוע את דעתך בנוגע לארגון הזה. אני יודע שקצת פחות נוגעים בדבר הזה, ועדיין לי ולעידו, אנחנו מבינים שאומנם יצאנו מהפלטפורמה של ארגון המאמנים, אבל עצם זה
שהפלטפורמה הזאת של הפודקאסטים, רגע, הלו, שלא נגיד שיצאנו לגמרי.
חס וחלילה, אנחנו עדיין חלק, אבל הפלטפורמה הראשונית הייתה דרכם, ותודה לאסי ולאורי שחורי.
מודים להם.
עדיין חשוב לנו גם לשמוע ממך כמנהלת מקצועית, גם כמאמנת. מה מבחינתך חסר? איך את רואה את הדבר הזה? נוצר איגוד מאמנים חדש לפני שנה. מה הצפקת לשמוע? מה דעתך בנושא?
אותו דבר כמו שאמרתי על אגף המקצועי. זה לפגוש את האנשים בשטח.
אולי, את יודעת מה שאני חושב? הרי אנחנו ארגון שהוא גם שטח. אנחנו, איזה ארגון המאמנים, אנחנו...
אני לא שמעתי על אף מפגש.
לא, זה העניין. זה מה שאנו, בגלל שהיה הרבה ביף, קוראים לזה, היה הרבה דברים ש... לא הסתדרו אחד עם השני, אולי באמת לעשות שילוב עם הארגון ולמצוא את הגשר בדבר הזה.
המטרה של ארגון המאמנים זה לתת גב מקצועי או שיפור למאמנים.
כן.
זה משהו שלא היה בארגון המאמנים, זה איגוד הכדורסל עשה השתלמויות, הרבה השתלמויות. עכשיו, אם ארגון המאמנים לא עושה השתלמויות ולא משפר אותם, ולא נותן להם גב בוועדות משמעת, או כל ייעוץ, אז למה צריך ארגון מאמנים?
אז זה לדוגמה, אני יכול לשתף שהיה לנו איזושהי תקלה עם איזשהו מאמן, ואנחנו מנסים לסייע.
ודבר נוסף, אני חושבת שמי שבארגון המאמנים, הוא לא יכול להיות בשום אגודה, כי זה ניגוד עניינים.
כן.
וזה צריך מישהו...
תחזק את זה, אלוהים, זה עוד שנופל לך.
אני פשוט תחזק את זה לבד.
תחזק את זה. אגב, מי שלא רואה או רק שומע אותנו, פשוט המיקרופון כל שנה נופל לו, ואנחנו מנסים לחזק את הדבר הזה. אז כדאי לראות בזה ביוטיוב, יש קטעים שלא רואים. שלא רואים בתוך השמיעה.
פספוסים.
כן.
אם אני מאמנת, הייתי רוצה קודם כל להגיע לכמה שיותר השתלמויות, שזה יהיה לי... שתהיה לי אפשרות, ואיגוד הכדורסל, אני כמעט הייתי בכל השתלמות שלהם, זה משהו שחייבים לשפר וללמוד מהם, כן. אם אתם רוצים להיות ארגון מאמנים.
כן.
וגם, כמו שאמרתי קודם, זה אנשים שמובילים את זה, הם צריכים להיות נטולי אינטרסים.
כן.
אני לא כל כך פתוח שיש אנשים שיכולים להרשות לעצמם אני לדוגמה, הפרנסה שלי נמצא פה.
למה? תביא צביקה שרף. איפה צביקה שרף?
הלוואי. אני לא נגד.
צביקה שרף הוא בן אדם שאכפת לו מהמאמנים, הוא משקיע, הוא... עד היום, תמיד אני רואה איזה... הוא בא, הוא עשה השתלמות מצוינת לפני שנה ברעננה, הוא הביא, הוא חושב מחוץ לקופסה. לא יודעת, אפשר למצוא אנשים. יש הרבה אנשים שאוהבים להתנדב. כמו שאמרתי לכם, שאני... בשאיפה שלי זה להיות בנבחרת ישראל במשהו, זה לא בכסף, זה בהתנדבות או...
כן.
יש מלא אנשים שרוצים לתרום, אז אני חושבת שאתם יכולים למצוא מישהו שיקח את המושכות הזה וישפר את ארגון המאמנים, או לעשות את זה דרך איגוד הכדורסל, אבל משהו, המאמנים צריכים להרגיש את זה בשטח, זה לא קורה, אני לא מרגישה אוקיי. שיש ארגון המאמנים.
אוקיי. טוב, לקחנו את זה לתשומת ליבנו.
נגמר.
עכשיו, אנחנו נקראת סיום, בואו נסיים את זה בסיפור כיף. זה הפינה, אנחנו נעשה את זה כל פרק, נעשה פינה נחמדה כזאת, שכל אחד יספר, אני ותומר, אנחנו תמיד נמצא איזשהו סיפור, אנחנו מאמנים הרבה שנים שאנחנו נמצא. סיפור עבר בזמן פגרה גלית, חלטורה שעשית, שמעת עצמך, אני בלי עבודה.
משהו מצחיק.
אני הולך לשפוט בזה ליגה לבתי הכנסת, או משהו נחמד כזה. או סיפור שאת זוכרת בתור שחקנית, או משהו עם אורנה שעשית בזה בפגרה, עם הנבחרות. בכל סיפור שאת חושבת, משהו נחמד, שעולה לך, אם לא, מקסום אני ותומר נמצא.
אז אתם תתחילו ואני אחשוב.
אז נראה לי שתתחיל אתה, אני אשמח להיות דווקא אחרון.
בסדר, איך שבא לך? בסדר, איך שבא לך. האמת היא, יש לי איזה סיפור, אבל וואו, זה סיפור. האמת היא שזה היה זה חלטורה. אני לא אשכח את זה. בדיוק זה היה בזמן הקורונה. עכשיו, אתה יודע, עם קורונה צריך לעבוד. בדיוק היה בין סגר ראשון לסגר שני, כזה שאמרו, לכו, תצאו, תהנו, אז כל הפתאום החוגים נפתחו. והיה איזה קייטנה, שזה היה בדיוק בפגרה, עשו משחק כדורסל בין שכונות כזה בחולון. עשו כזה קייטנה של שכונה מסוימת מול קייטנה של שכונה מסוימת. והקימו קבוצת כדורסל, שילוב של הורים וילדים. משהו נחמד, כזה כל אחד מי שרצה, עשו קבוצה של 10 אנשים, 5 הורים, 5
ילדים,
כן, משהו נחמד, וחיפשו לשפוט. עכשיו, שילמו הרבה כסף של הדבר הזה, בואו, ההורים, תודה, את רוצים רק שקט מהילדים, שילמו הרבה כסף, ופרסמו את זה. פרסמו את זה בחולון, אמרתי, יאללה, בדיוק קורונה, אמרתי לכם, אין כסף, יאללה, אני אקח את הדבר הזה, אני בא. טוב, זה כאילו אין דברים, זה צחוקים ברמה, בוא נאמר שרקו אותם לספורטק בחולון, זה ליד איפה שמית 2000, חומימים, כן? אין כאילו זה, אין כלום, שום דבר, אתה תחת כאילו זה כיפת השמיים, ואני שופט, עכשיו, הם רצו שזה משחק יהיה רציני, ועכשיו, עשו חמישיות עם 2 הורים ו3 ילדים. עכשיו אני מזכיר לכם, זו קבוצה שרוצים כאילו לנצח, אמרו, הפס הראשון, הם מקבלים איזה כרטיס זוגי לימית 2000, אז אתה יודע מה זה חינם, זה כאילו זה מה שמקבלים, כאילו כל הקייטנה, אמרת לכם, משלמים כסף בקייטנות האלה, עכשיו אני שופט, אני קולט סיטואציה שצריך שוק פאול, אני שוק פאול, בא איזה אבא שהוא מסייק בליגה למקות עבודה, אומר לי איך אתה שוק איזה פאול, אמרתי, תגיד, אתה רציני, אתה הרקת את הילד, זאת אומרת, אני מדבר איתך ילד בכיתה ו', אבל זה לא נראה ילד בכיתה ו', הורדת לו את כל היד. לא, ככה משחקים אצלנו. מה זה משחקים אצלנו? זה ילד בן 12, לא, 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 טוב. אני בא לאחראית שלנו, תקשיבי, אי אפשר כאילו לשפוט פה. תקחי אותי, לא יודע, עזבי את הכסף. אמרתי, תקשיב, תשפוט, אתה תקבל גם כרטיס. תשפוט, אתה תקבל את הכרטיס, תקבל גם כאילו את הכסף. אמרתי, יאללה, סבבה, שופט, האלה של שכונה... לא חשוב שמות, אלה שהיותר גדולים זכו, היו כאילו איזו קבוצה שהיו יותר בגובה הממוצע, זכו. עכשיו, יש על הגובה הממוצע, באו, התרעמו על המארגנים, מה, אנחנו קלמים כרטיס? באתי, לקחתי את הכרטיסים שלי, קחו. העיקר שיש שקט. באותו יום, כל פעם שאני רואה את ההורים מסתובב שם בשכונה, אמרו לי, תודה, תודה על הכרטיס, יצאת לנו את כל החופשה, הילדים בחו שם. אז זה איזה חלטורה, וקיבלתי כאילו את הכסף גם, אז זה גם מסתדר לי.
וואו.
כן, זה סיפור שאני הולך איתי.
טוב, לי יש 2 סיפורים קצרים.
Go for it.
שיחקתי בקבוצת בוגרות ליגת העל נשים, אורנה אוסטפל מאמנת, נסענו למשחק בצפון, לדעתי, בגבת. בדרך עצרנו בתחנת דלק לשירותים. יצאנו, אחת השחקניות, לינדה ברג'ס, היא הייתה אמריקאית שלנו, ואני נכנסנו לשירותים האחרים כי היה תור. אחרי כמה דקות יצאנו, אין אוטובוס. הם נסו בלעדינו. עכשיו תקשיבו, מלא אני, אבל הזרה האמריקאית, מטר 90, איך הם שכחו אותה? עכשיו אז לא היה טלפונים, לא היה למי להתקשר. לא ידענו מה לעשות. אחרי זה, נראה לי 10 קילומטר, הם שמו לב.
10 קילומטר.
כן, 10 קילומטר.
הם חזרו. אז זה היה סיפור אחד. והסיפור השני זה כשהייתי שחקנית בנבחרת תיכון רוטברג, הייתה לנו מאמנת אורנה אוסטפלד, והם פיתרו אותה, לדעתנו זה היה בגלל הנטייה המינית שלה, אז כל השחקניות מאוד התרעמו, זה היה נוראי.
כן, אז זה לא היה כמו היום,
נכון.
תקופה אחרת.
ואז החליטו לשים את המורה לספורט, שהוא גם מאמן כדורסל, לאמן אותנו.
אוקיי.
והייתה איתנו אחת שהיום עורכת דין, קראו לה דניאלה יעקובי, שהיא הייתה שובבה מכולנו. ואנחנו פשוט היינו משטפיות, אז היה לנו אימון. לפני האימון, המאמן נכנס למחסן, וכמו שכולם עושים, הוא השאיר את המפתח בדלת. והיא הגיעה, ויש לה אומץ. היא נעלה אותו עם המפתח, וכולנו ברחנו. זאת אומרת, גם אני הייתי שותפה, כי אני לא... אני ראיתי את זה ולא עשיתי כלום. ולא היו טלפונים, אז תחשבו כמה זמן היה המאמן, ואז ההנהלה בבית ספר הבינה, שאם היא רוצה, אם היא רוצה שתהיה פה נבחרת תיכון רוטברג, היא צריכה להחזיר את המאמנת, וכך קרה. אז זה...
יפה.
זה שותפה לפשע.
וואי, וואי. תומר, יש לך משהו?
אין לי סיפור, אבל יש לי איזושהי הודעה להמשך הפודקאסט.
אוקיי.
אני עובר לפיליפינים לארבע שנים הקרובות.
אז כן, אז בגלל זה אמרתי למה זה בזומי, כי אנחנו נעלה אותו בזום ועורך פה יהיה איתי כל הזמן.
לפחות לפרק הבא וההוא שאחריו, אני עוד אהיה פה, יכול להיות שאולי אפילו עוד אחד, אבל אחרי זה אני אצטרך לעשות את זה בזומים. אל תדאגו, מי שרוצה, יש, נדאג לכם לאיזה משהו מעניין שם.
איזה סיפור מהפיליפינים.
כן, זה צריך להיות מאוד מעניין. מה שכן, אני כרגע בתהליכים של לנסות למצוא קבוצה, או לנסות למצוא עבודה שם, שהיא לא בשגרירות הישראלית.
בכדורסל לפיליפיני.
כן, אז זה מאוד מעניין. יש להם שם ליגה שהיא מסודרת קצת אחרת ממה שאנחנו מכירים, קצת דומה ל-NBA בהגדרה. הם משחקים 48 דקות, אסור שיהיה מעל שני זרים, ואחד מהם, אני לא טועה, צריך להיות על המגרש או משהו כזה.
החוק הרוסי כזה?
סוג של, אבל זה אומר שמבחינתם השחקן חייב להיות מעל 6-6, זאת אומרת, הוא צריך להיות מעל 1.96 בערך, 7-8. והליגה שלהם בכלל משוחקת מוזר. משחקים סיבוב אחד.
אוקיי.
אחרי זה יש להם סוג של פלי-אוף, שהם משחקים כאילו אחד נגד שמונה, שתיים שבע וכן הלאה.
אז זה דומה לשלנו קצת.
רגע, אוקיי. פה מתחיל העניין.
אוקיי.
מקום ראשון נגד מקום שמיני. מקום שמיני צריך לנצח שלוש משחקים. אם הקבוצה במקום הראשון או השני מנצחות, הם עלו.
אוקיי.
זה כאילו מה שנקרא ההד.
כן.
או בנפיט, או לא יודע. והקבוצות האחרות צריכות לשחק הסדרה הטוב מחמש. זאת אומרת, שלוש, שש וארבע, חמש. אחר כך הם מגיעים כבר לסדרות של שבעה משחקים.
כאילו, הם מבינים שהמקום הראשון יבוא וינצח את זה, כאילו...
לא בהכרח.
זה מה שאני מנסה להבין פה.
לא בהכרח, כאילו, שווה לך לסיים מקום ראשון, כי אם אתה מנצח אחר כך משחק אחד, עלית.
כן.
אז יש פה איזשהו יתרון לקבוצה שהגיעה למקום הראשון.
כן.
יש...
באיזה תאריך אגב נפתח הליגה שלהם?
אז זהו, שגם זה משהו מוזר. זה די דומה למכללות, יש להם טורנירים. זה מוגדר כל דבר כזה, כל בוקסה כזאת, זה טורניר.
אוקיי.
יש להם קומישינרס, יש להם גוברנרס, יש להם פיליפין קאפ, וזה שנה שלמה.
אוקיי.
זאת אומרת, סיימת גביע אחד,
אתה נכנס ל... זאת אומרת, ברגע שאתה תהיה שם, זה כבר יתחיל, הליגה.
הם בדיוק כרגע בסדרת גמר שלהם, משחק 4 בדיוק נגמר, 2-2 בין סן מיגל בירמן למרלקו בולץ. זה השמות. אז יש כאילו...
אז נראה לי, אני עושה פינה חדשה, הליגה הפיליפינית...
יש כדורסל
נשים? הרז זהבי של...
זה גם מוזר. כאילו, יש שש קבוצות בליגה הזאת של נשים, בזה של הגברים יש 11 קבוצות, אין עולות וירדות.
וואו.
זה משהו ש...
אז אני אומר, נעשה פינה חדשה, ליגת הפיליפינים מתומר.
דרך אגב, כנראה שצריך באמת לפתוח שם משהו קצת יותר מסיבי בכדורסל נשים, כי זה לא נראה לי באמת. וזה אחת משתי מדינות בעולם.
תדאג לנו להשתלמות שם לבוא.
אני בעל מי את מהאמת. להביא אותך להעביר את ההשתלמות. מה שכן, יש כאילו, זה אחת משתי מדינות בעולם.
כן.
שכדורסל זה ספורט לאומי. אז לכן מוזר לי שהכדורסל נשים שם הוא לא...
הוא לא מפותח.
המדינה הראשונה דרך אגב זה ליטא. שתבינו.
וואלה.
כן, זה מאוד מעניין.
אני אמרנו, נעשה פינה חדשה ברגע שאתה תהיה שם, פינת הליגה הכדורסל הפיליפינית, נראה לי שם ברגע שהתחיל גם האולימפיאדה עוד...
מחנות אימונים מי שרוצה, קחו את המספר, סתם, אני אדאג לכם לזה אולי בעוד שנה.
הודעה בפרטית, תשלחו, הוא יסעד לכם איזה מחיר טוב. טוב, אנחנו סיימנו. אני מודה לכם, גלית, תודה רבה שבאת.
המון המון תודה.
תודה רבה לפרק הראשון, הפיילוט. אני מקווה שנהנתם, קצת שמעתם סיפורים אחרים, קצת הבנה.
תשמרו על עצמכם.
כמובן, תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב.
בזהירות, זה קיץ מאוד חם, תשתו הרבה קרם הגנה. גם אם אתם הולכים להתאמן, נא להיזהר מזה, כי לא בא לכם לסיים עם בויות על האור ובבית החולים.
נכון.
תודה שהזמנתם אותי.
בכיף, בכיף. את תמיד איזה מוזמנת.
פעם ראשונה שלך, לא?
פעם ראשונה בפודקאסט.
כן, אף אחד לא שמעו אותי, נכון.
יפה.
אז יצבע אותה.
כן, כן. טוב, זה אמרנו, זה כל... כל דכפין עושה פודקאסט, אז זה כל עם ישראל עושה את זה בערך, אז...
אנחנו ננסה לתת משהו קצת אחר, שהוא נוגע במחלקת הנוער והנערות, בניגוד לפודקאסטים אחרים שנוגעים יותר בכדורסל בוגרים.
כן, אנחנו נדבר יותר על התכלס, מה שאנחנו אומרים.
לגמרי.
וזהו, חבר'ה, תשמרו על עצמכם. אם אתם שומעים, שוב אמרנו, תשמרו על עצמכם, תיסעו בזהירות, אם אתם בחדר כושר, אז אל תיפלו.
במיוחד עם הסמית ומשקולת של ה-20 קילו
משהו כזה, אנחנו כמובן ביוטיוב אתם יכולים לראות אותנו, שווה לראות יש פעמים דברים שלא רואים אנחנו נכניס גם
מיקרופונים נופלים
אנחנו נכניס גם קטעי וידאו נחמדים שננסה להכניס תוך כדי נביא אורחים מעניינים תשמחו עליי, אנחנו נמצא את החבר'ה שדברו הרבה הרבה על כדורסל נוער ונערות תהיו לי בריאים סליחה, תהיו לי בריאים, תודה רבה שצפיתם, תודה רבה ששמעתם, יאללה, ביי.
ביי. מגניב.
וואו.